שנחזור למסור שלנו, לפני שנחזור כאילו לשיעור, מי ששאל אותי, אחד המשתפים שאל אותי לגבי למה אנחנו מתעכבים הרבה על הסינית, על הטקסטים של הארי, שזה קשה מאוד להבין אותם, שהם מסובכים, ושהם כאילו זה מערכת כזאת, למה לא ישר כאילו לקפוץ לנמשל, וישר לחלקים המתוקים. אז האמת היא שזה הרב קוק מפורש. נכון? יש לנו קטע מפורש בהרב קוק, באורות הקודש, אז זה החלק הראשון שיש לכם כאן, רזים צריכים להיות מוסברים ומובנים על ידי רזים דווקא, ולא על ידי דברים גלויים. וזוהי השיטה הטבעית של גילויי האמיתיות, או האמיתות, שהיא נעלה בין, צריך להיות ארוך, בין ארוך משיטת התרגום, שוב בגימטריית תרדמה. דווקא הנעלם בנעלם מתבהר. וריבוי סעיפי התעלומה, כל אחד מאיר על חברו, ותעלומה יצא אור. וזוהו נקוד על היו שבאליו. למדנו שאישה לאיש על אישה ולאישה על איש. המדרגות השונות מגלות זו את זו, מאירות אותן. רז עם רז יאחד, ואבוקת תורים תגלה. ודאי כאן איזשהו משהו שהוא בעצם זה שמוס גם לעצמו. הרב קוק בעצמו התעסק הרבה מאוד בתרגומים, ובטח לתלמידים שלו. שלגמרי עזבו את השפה של הרזים. זאת אומרת, ששאלו את הרב צבי יהודה ללמוד קבלה, אז אולי חוץ מיחידי סגולה, בדרך כלל הוא די חסם את זה, די מנע את זה. הוא אמר, כשאנחנו לומדים אורות, אנחנו בעצם לומדים קבלה. ומה שהרב קוק אומר זה שאת הרזים צריך להסביר על ידי הרזים. כלומר, יש ערך מאוד מאוד גדול לשורות הקוד. אז נכון, כל מי שהולך להייטק, ראשי רוצה להיות מנכ"ל, רוצה לעשות אקזיט ולהיות נפתלי בנט. אבל באמת ליצור זה להתעסק בקוד. זה להתעסק בקוד. עכשיו למה? איציק, אם אתה מתעקש לצלם, אז אל תעלה את זה לפייסבוק אחר כך, בסדר? אחרי זה נחשוב מה נעשה עם זה, אני לא נפתח כאן קבלה לעם. אז בעצם אם אנחנו, יש ערך מאוד חשוב לקוד, לשפה המקורית, לטקסטים הראשונים. מכמה סיבות. סיבה אחת זה שבעצם אם אנחנו מתנתקים, אם אנחנו עכשיו רצים לנמשל, לא משנה איך אנחנו לומדים את הנמשל, דרך הרמח"ל, או דרך החסידות, או דרך הרב קוק, או דרך כאילו כל מיני, יש הרבה מאוד מסלולים, או דרך הגר"א, יש הרבה מאוד מסלולים של קבלת הנמשל, או דרך החסידות, לא משנה מה. קבלת הנמשל, ברגע שנמצאים כל הזמן בנמשל ומתעסקים בו, לאט לאט מאבדים את הקשר עם המקור, והנמשל נובל, הופך להיות מה שאומר כאן, תרגום בגימטריית תרדמה, הופך לתרדמה מאוד עמוקה. וזו דוגמה, לדעתי זה ממש מובהק, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד, כמעט כל הזרמים שהתעסקו בנמשל. בדור הראשון יש בזה משהו מאוד חי, מאוד חזק, תראו את ברסלב, את חב"ד, גם את הרב קוק, כולם, כל מי שמתעסק בקבלת הנמשל, בשלב שהתרגום נעשה, יש בזה משהו מאוד מאוד עוצמתי. פתאום יש כאילו אור חדש שיורד לעולם, יש גילוי חדש שיורד לעולם. מה קורה אחר כך? נוצר מצב של עגל הזהב, כאילו שוכחים את המשל, שוכחים את המקור, והנמשל הופך להיות תורה אטומה וסגורה, שהיא כאילו כלואה בתוך עצמה, היא כבר לא מתקשרת, אין בה אוסמוזה, היא לא נושמת, והיא כבר הופכת לאיזושהי דת חדשה, ויוצרת נזק עצום. לכן יש משהו מסוים שכל הזמן צריך להיות, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, גם שלומדים, גם בנגלה, גם שלומדים תורה, גם בהלכה, כל הזמן צריך לחזור למקומות הראשונים. מי שלומד הלכה ולא לא לומד מדרשי הלכה ולא לומד גמרות ולא לומד את המשניות, אז לימוד הלכה שלו יהיה מאוד 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 מלא דין, מלא קושי, מלא בדינים, בכל ההיבטים, בכל הרמות. כשאדם לומד הלכה הוא חייב להיות צמוד לגמרה ולמקורות הראשונים, אחרת הוא הופך להיות פונדמנטליסט. ואותו דבר גם בפנימיות. מי שפנימיות כל הזמן נמצא בנמשל ולא נושם את לא מתחבר לקוד, למקורות, אז השיטה שלו הופכת להיות פונדמנטליזם, וזה לא אשמה בשיטה כזאת או אחרת, זה כל שיטה שהיא. לכן כאילו,
אז
לא,
מה הפתרון?
בלי להיכנס לפוליטיקה, אבל כאילו, אמרתי, החל מהרמור, המשיחיזם, בחב"ד, בברסלב, ברגע שהשיטה לא קשורה, לא מתחברת למקור, כאילו מתנתקת, היא הופכת להיות פונדמנטליזם. לכן כאילו צריך כל הזמן, רזים צריך להיות מוסברים עדי רזים, למה? כי ברזים עצמם, במקור, יש בתוכו מנגנון החידוש, ויש בתוכו את מאפיינים שמתחדשים בכל דור ודור. כלומר, יש בתוכו, ברגע שאתה קשור, אתה מחובר למקור, אז בהשגחה פרטית, יעיר לך מה שצריך להעיר עכשיו. יעיר לך מה שצריך להעיר בדור הזה. לא יעיר לך מה שהיה רלוונטי לפני 200 שנה, ולא יעיר לך מה שהיה רלוונטי לפני 150 שנה, יעיר לך מה שרלוונטי לעכשיו. זה הסגולה של המקור. בכל זה, יש בזה סגולה לאמת. כשאתה מחובר כל הזמן למקור, אז אתה מחובר לאמת. כאילו, זה אמנם בסדר, אמת יחסית, אמת ישעתה, כמו שאומרים משפטנים, כלומר, כי אתה תמיד מתרגם אותה בהתאם לזמן ולמרחב. אבל בסופו של דבר, לכן מאוד חשוב, לכן אני מתעקש לא לדלג על הסינית. וכמה שזה קצת קשה, כאילו, שאנחנו נכנסים לטקסטים של הקבלה, זה מערכות מורכבות, ולפעמים זה מאוד מתסכל. אבל זה מאוד מאוד חשוב, להיות, להתאמץ ולהשקיע את האנרגיה. בסוף זה, כאילו זה מסובך, אבל אחרי שמשקיעים את האנרגיה, אז אם קיבלתם 750 פסיכומטר, זה לא צריך להיות מסובך. ואם לא, אז גם. אז תעשו עוד קורס מבוא. אם לא, אז תעשו עוד קורס מבוא. לא, לא, זה לא מה שאני אומר. מה שאני אומר, זה שברגע, שיטה רוחנית מסוימת, שהיא בעצם מתרגמת, היא יוצרת איזשהו תרגום. והתרגום נוצר כיצירה חיה. כלומר, יש גאון נשמה, רבי נחמן מברסלב, גאון נשמה, שעבר תהליכים כאילו בלתי נתפסים, כאילו בתוכו, ותהליכי עבודה מאוד מאוד אינטנסיביים, והוא עכשיו, הוא גילה כאילו משהו חד פעמי, משהו כאילו, משהו מדהים, משהו גדול, משהו ענק. הוא גילה תורה אקזיסטנציאליסטית, גם פרטיקולרית, גם אוניברסלית, יש בה הרבה מאוד היבטים. ויצר תנועה רוחנית מאוד 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 תוססת, מאוד מאוד חיה. עכשיו תשאלו איך מתוך העוצמה הזאת מגיע עכשיו זימבבואה ורב ברלנד, כאילו איך זה קורה? מה קרה, מה נפל בדרך? כאילו מה בדרך נפל? בלי כאילו מקום של, בלי התנסות, מה נפל בדרך? מה שנפל בדרך זה שנוצר מצב ש... יש הרי איסור לכתוב תורה שבעל פה. התורה שלו הפכה להיות קאנון, עבור החסדים שלו. היא הפכה להיות מקור. עכשיו, היא לא מקור, היא פרשנות. היא תרגום. היא תרגום שעושה בזמן נתון, אבל הם הפכו אותו להיות מקור. ברגע שזה הפך להיות מקור, מה קרה? אז זה הפך להיות עגל זהב, והתחילו לעבוד את העגל הזה. ואז נוצר, כאילו, נוצר חצרות רב פינטו כאלה. כאילו, זה מה שנוצר. למה הרצינות הדתית עברה את רגל כל כך גדולה בהתנתקות? כי היא לקחה את מאמר הדור, שהיה תרגום אדיר ומדהים, והפכה אותו לקאנון, הפכה אותו לתורה, בתורה שבכתב. וזה התנפץ על הפרצוף, ופתאום כאילו לא היה שם... עכשיו, יש משהו... עכשיו, האם זה הופך את זה לפחות אמת? זה אמת עצומה. כאילו, זה תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, זה תורה שמתחדשת מכל דור ודור. היא צריכה לת... ויש לה את היסוד שבכתב, את היסוד הקבוע, את היסוד של אור הישר, ויש לה את היסוד של אור החוזר. את היסוד שמה שמעלים... האם זה אומר שזה לא רלוונטי? בטח שזה רלוונטי. זה ועוד איך רלוונטי. כל מה שתמיד בתיק עתיד לחדש נמסר למשה בן סיני, וכל מה שענק הנשמה וענקי הדורות חידשו, זה הכל חלק מהמורשת שלנו, מהמסורת שלנו, מהכל, והכל מאוד חשוב. אבל צריך מאוד לעשות הפרדה בין מקור לבין פרשנות.
אז מה כן נגיד למאמר הדור? איזה מקום כן צריך לתת למאמר הדור?
אז יש לזה המון מקום, זה פרשנות עצומה. הוא בכלל, הרב קוק נתן פרשנות לכל המהלך הציוני, פרשנות רוחנית אדירה. אבל הפרשנות הזאת צריך לסכל עליה, כאילו, הוא דיבר על מודרניזם, על עולם של אמיתות מוחלטות, על עולם של אידיאולוגיות, של איזמים, של בתקופה שלו, זה אמנם ההתחלה, ואנחנו מדברים גם על הפשיזם קצת יותר מוקדם, אבל קומוניזם וסוציאליזם ו... והדמוקרטיה והקפיטליזם, כאילו מדבר על עולם שבו בעצם התהוות של כל האמיתות הגדולות, וקרה משהו במאה השנה שאחרי זה, נכון? עכשיו, זה לא אומר שזה לא מעמם את העוצמה של התורה, אבל התורה צריכה כל הזמן מתוך התובנות הללו, הרי בעצם מה הוא עושה? הוא נתן פרשנות לשבירת הכלים. גם מה שאנחנו עושים עכשיו זה פרשנות לשבירת הכלים, פרשנות אחרת, שונה, אבל בעצם מה שחשוב זה לתת את התורה כל הזמן לישון. עכשיו, איך זה יכול לקרות? כאשר קשובים לרזים, כלומר צריך להבין שכל הזמן שאדם לומד הלכה, הוא לא יכול ללמוד הלכה מילקוט יוסף, או מקיצור שולחן ערוך, הוא צריך ללמוד, כמו, זה מי שעכשיו לא יודע מה, כאילו, מתגייר, חוזר בתשובה, צריך ללמוד מה לעשות, אז כן, שיקרא, יפתח ללקוט יוסף, אבל מי שבאמת רוצה ללמוד הלכה, צריך ללמוד הלכה מהמקורות, הוא לא יכול לדלג על המקורות, הוא חייב כאילו להיות קשור כל הזמן למקור, אחרת התורה שלו תהיה מרובנת, והוא לא יהיה קשור לזרימה, למה שקורה. ואותו דבר גם פנימיות, צריך עוד כל הזמן קשב למקור, כי אחרת בקלות אנחנו יכולים, כאילו, להתנתק וליצור...
הם כל כך נגד את הפוסט-מודרניזם, כי הרב קוק דיבר תמיד על אמיתות, והפוסט-מודרניזם שובר את האמיתות.
אז לא, אל תתן לי כאילו... פובליציסטיקה מה נושאים בצד, זה מוסף שבת. טוב, אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על תחילת התהליך של התיקון, בואו אנחנו נקרא שתי פסקאות קצת זה, ואחרי זה נעשה טיפה קצת חזרה קצרה על מה שדיברנו בשיעור הקודם, כי זה היה מסובך, ונתקדם. עוד ביאור מציאות יעקב ולאה בשורשם פעם שנית. ונחזור לבאר כללות עניין מציאות יעקב ולאה בשורשם. עניין נדבר למעלה בדרוש הזה, כי מלאכים, דזון, דזכר ונקבה, מתו ממש. וירדו בעולם הבריאה במקום הקליפות. אבל המלאכים דאבא ואימא, לא מתו ממש, רק ירדו מגדולתם למטה, במקום רחל, נוקבה דיזרנפיג, בצלות עצמו. גם נדבר כי השני האחוריים של שני הנקודות, השנית והשלישית, הנקראים אבא ואימא, שהיו אז קודם התיקון, בבחינת אחור באחור, אותם שני האחוריים ירדו למטה כנזכר, ומהם נעשו אחר כך בבחינת יעקב ולאה. יעקב מאחוריים דאבא, ולאה מאחוריים דאמא. ונקע שירדו אלו הבית האחוריים למטה, על מקום רחל נוקבה דיזרנפין, בעולם הצלות עצמו, היה באופן זה, כי יעקב, שהוא אחוריים דאבא, ירד ועמד כנגד פנים דרחל, ולאה, שהיא אחוריים דאמא, ירדה ועמדה כנגד אחוריים של רחל. נשארה רחל באמצע שניהם. וכאשר נפלו אחר כך זון למטה בעולם הבריאה, כנזכר לאל, נשאר מקום רחל חלל ופנוי ורקם, בין יעקב ללאה בעולם הצלות, ואז זהו פני לאה מביטים באחורי יעקב. אנחנו דיברנו על נעשה כאילו חזרה כאילו קצרה על התהליך שראינו עד עכשיו. דיברנו על שבירת הכלים, על הפרשנות על הצורה שבה האריז"ל בשמועה הרביעית והחמישית מסביר את שבירת הכלים, ועל תהליך תחילת התיקון, תחילת תהליך התיקון. ומה שהסברנו שבניגוד לשמועות הראשונות שבהם העולם שארית תיאר זה עולם מאוד דיכוטומי, זאת אומרת מה שנשבר זה רק החלקים התחתונים, רק זון, רק זכר ונקבה, רק הם נשברו, החלקים העליונים של הצלות נשארו מושלמים, נשארו למעלה, והשבירה הייתה שבירה אל מחוץ לעולם הקודש, זאת אומרת כל הזכר ונקבה, זעיר אנפין ונוקבה, נפלו למטה לעולם של הקליפות, נפלו לעולמות, ונוצר מצב של עולם קודש, מה שנשאר מעולם הקודש, אבא ואמא, מול העולם של הקליפות, ויש ביניהם איזשהו מתח. בניגוד לזה, מה שהארי מסביר בשמועות המתקנות, בשמועה הרביעית וחמישית, זה שבעצם הפוגם היה פוגם הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שורשי. היה גם פוגם בהורים עצמם. הפוגם הוא לא רק בבן ובבת, באיש ובאישה, אלא גם פוגם אצל ההורים, פוגם אצל אבא ואמא. ואומנם יש הבדלים, אומר הארי, בניגוד לזון, לזכר ונקבה, שכולם נפלו, אז אבא ואמא רק האחוריים שלהם נפלו, וגם רק החלק התחתון של האחוריים שלהם נפל, הנאי שלהם, ובניגוד לזכר ונקבה, לזון שנפלו לקליפות, אז אבא ואמא נפלו ונשארו בתוך הקודש. והסברנו מה ההבדל בין משבר, בין שני סוגי המשברים. מה ההבדל בין משבר, יש משבר שמרסק את המערכת, ויש משבר שעדיין משאיר את שעדיין כאילו השחקנים נשארים בתוך המערכת. יש משבר שהוא מפרק את האדם אל מחוץ לקדושה, כאילו מוציא אותו לקליפות, ויש משבר שאדם עדיין נשאר בתוך המערכת של הקדושה. וזה ההבדל בין סוגי המשברים. ואז בעצם התחיל תהליך התיקון, ומה שהצברנו שתהליך התיקון מתחיל מזה שיש הערה של הריך המפין, הערה של הכתר. הצברנו מה זה הערך של הכתר, שהיא בעצם מתחילה לשקם את אבא ואמא. אבא ואמא שנפלו, הם מתחילים לעבור איזשהו שיקום, מתחילה לשקם אותם. ראינו את התהליך איך הם משתקמים, דרך ההערה של רדלה. ואז אחרי שאבא ואמא משתקמים, מתחילים, אז בעצם יש כאן שני שלבים. שלב הבא זה שבעצם מתחילים לבנות את זכר ונקבה, את האיש והאישה, את זון, מתחילים לבנות אותם. ובשלב שלישי יש את התיקון הפנימי של אבא ואמא. שמה שאנחנו עושים עכשיו, אם שמת לב אני מדלג לדף נונטט, אנחנו כאילו קפצנו שלב. קפצנו על כל הסברי התיקון של זכר ונקבה, ואנחנו עכשיו קופצים לתיקון של אבא ואמא.
מה זה רדלה?
מה? רדלה זה הרשע דלא ידע ולא התיידע. זה כאילו החלק הכי עליון של הכתר. דיברנו שזה הממוצע בין המעצל לנאצלים. זה המקום של העין, שבו אין שום דיבור. עכשיו הסברנו שבעצם מה זה אומר תיקון הרדלה? זה אומר שני דברים. זה אומר קודם כל שהחוויה הדתית הכי עמוקה זאת חוויה של שתיקה. חוויה שאין במילים, ואין בדיבורים, ואין במושגים בכלל, ואין בעולמות, ואין בפרצופים, ואין בכלום. וכל התחדשות צריכה להתחיל מאיזשהו מפגש עם המקום הזה. כלומר, כל התחדשות רוחנית היא חייבת להתחיל מאיזשהו מפגש היא משהו שהוא לגמרי, לגמרי, לגמרי למעלה מטעם ודעת. זאת אומרת שהוא משהו שהוא לגמרי לא מושגי. ודיברנו על זה שזה בעצם אולי הניצוץ, גם בכמה מקומות הרב קוק מדבר על זה, שזה אולי הניצוץ של התורות, של המזר, התורות המזרחיות. כלומר, השאיפה הזאת לאיזשהו מקום של עין מוחלט.
התעיינות.
של עין מוחלט, של איזושהי אמת מוחלטת שהיא למעלה מכל, מכל המשגה, מכל דיבור, מכל מערכת מושגית. אין בה עדיין לא פרצופים ולא ספירות, ואפילו לא את הנקודות של טרום ספירות. אין בה כלום. והערה של המקום הזה היא בעצם הערה שיש בה מצד אחד משהו מפחיד, כי היא לא נודעת, ואנחנו לא יודעים מה המקום הזה עיר. אבל זאת הערה שבעצם היא מתחילה כל חילוש. ודיברנו על זה שההתחלה של התיקון זה בעצם התחלה של... זה הערה של הריחנפין, והריחנפין הוא המקום של הרצון. זאת אומרת, כל תהליך של תיקון של שבירה מתחיל מהערה חזקה של הרצון. ואם אתם זוכרים, בשיעור האחרון עשינו תרגול של... דיברנו הרבה על הרצון. מה זה רצון נפול, מה זה רצון גבוה, מה זה אומר לחדש את הרצון, מה המשמעות של להעיר את הרצון. זה מה שהתעסקנו בזה בארוכה בשיעור הקודם. שבעצם הערת הריח הפין, תחילת התיקון מתחיל בעצם מהערה של רצון. עכשיו יש עוד נקודה, שהיא נקודה מאוד חשובה להסביר בעצם מה קורה. כל תהליך התיקון מתרחש בשני שלבים. מתרחש בשני שלבים, וזו נקודה מאוד חשובה. השלב הראשון זה בעצם תיקון שקורה בתוך הנקודים. שהנקודים זה עולם היולי, עולם הטרום. זה לפני הצילות. זה בעצם עולם הטרום שנשבר, שבתוכו יש תיקון. ואחרי שבתוך עולם הנקודים יש את המצב של אחרי השבירה, הם נמצאים אחור באחור, הם נפולים. אחרי זה הם עוברים מאחור לאחור, לאחור בפנים, לאחור, אחור באחור, הם מדלגים לשלב שלישי, לפנים באחור, פנים של אמא באחור אבא, ואחרי זה הם עוברים לפנים עם פנים. יש כאילו תהליך שלם בתוך הנקודים. ורק אחרי שנגמר, שהנקודים עוברים, מסמים את התיקון שלהם ומגיעים לפנים פנים בתוך הנקודים, רק אחרי זה מתחילה עבודה ממשית. העבודה של התיקון בפרצופים. עוד שתי דקות עם הסינית. מה ההבדל בין הנקודים לבין הברודים? הנקודים זה עדיין, אין עדיין עולם, יש עדיין נקודות. הרי בעצם מה קרה? בואו נעשה לחשוב כאילו בעצם מה היה התהליך. יכול להתעלוח, נכון? מה היה התהליך כאן? התהליך היה שבעצם בהתחלה היה לנו רק טרום ספירות. ספירות, מה שנקרא, הקבארי קורא לזה הנקודות השורשיות. הנקודות השורשיות זה בעצם טרום ספירות. כלומר, אין עדיין ספירות, אין עדיין כוחות רוחניים. יש עדיין כאילו התחלה, כאילו כוחות מאוד מאוד גומים וראשונים. הטרום ספירות האלו, מה יש לנו בהם? יש לנו כתר, יש לנו חוכמה, בינה. אני עושה את זה בכיוון שלכם. כאילו כתר, חוכמה, בינה, נכון? אחרי זה יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, שזה שש וב קצוות, שש ספירות. שהם בעצם ביחד, ואחרי זה יש לנו מלכות. כלומר, יש לנו בעצם 10 ספירות יוליות שנמצאות בעולם הטוב, בעולם הנקודי, ושם מתרחש כל השבירה. עכשיו, כשמתחיל התיקון, מה קורה לספירות האלו? הם לאט לאט התחילו להפוך להיות פרצופים. כלומר, הכוח הנקודתי, הגולמי, העיוור, מתחיל להתפתח, מתחיל להתרקם. מה שהיה זיגוטה, איזשהו כאילו אמבה, משהו כזה מאוד ראשוני, תא זרע וביצית, מתחיל לאט לאט לקבל צורה, להתפרט, להתרחב, לקבל צורה. אז הכתר מה הוא עושה? הוא מתחיל להתרחב, הוא הופך להיות עתיק ועריך. עתיק יומין, שהראש שלו זה הרדלה, ומתחתיו יש את עריך חנפין. החוכמה למה היא הופכת שהיא מתרחבת?
אבא.
הופכת לאבא. הבינה למה היא הופכת? לאימא. כלומר, יש לנו את העתיק יומין, אחרי זה את הסבא, עריך חנפין, אחרי זה אבא ואימא. הוו קצוות למה הם הופכים? לזר חנפין. והמלכות למה היא הופכת? לנקבה. כלומר, יש לנו איש ואישה, אבא ואימא, סבא ועתיק. המקור של כולם.
הנקבה היא הכי למעלה?
כן, היא למעלה, ואז אחרי זה היא תעלה. היא מתחילה למטה, אחרי זה היא עולה, אחרי זה היא נהיית מול, אחרי זה היא עולה. יש לה תהליכים.
אין את הזכר שלה?
יש את הזר אנפין. אמרנו, הזר אנפין, הזכר והנקבה. זאת אומרת, יש לנו עכשיו, מה שהיה בהתחלה כוחות ראשונים, לאט מתחיל להתפרט, מתחיל להתרחב. יש לנו, אמרנו, כתר הופך להיות עתיק ועריך, חוכמה הופכת לאבא, בינה הופכת לאמא, שש הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. ואף קצוות הופכים לזר אנפין, לאיש, והמלכות הופכת לנקבה, לאישה. עכשיו, אחרי זה, יש שלב של עוד יותר שכלול של המערכת. שהזר אנפין בעצם יהפוך להיות שניים. זה לא רק האיש, יש בו שני היבטים. יש בו ישראל ויעקב. הנקבה תהפוך להיות רחל ולאה. כלומר, האיש הוא יותר מורכב ממה שנדמה לנו. יש בו חלק עליון וחלק תחתון, והאישה היא גם יותר מורכבת ממה שנדמה. יש בה חלק עליון וחלק תחתון. יש הפנימיות ויש בחיצוניות. החוכמה גם תהפוך לשתיים, תהפוך לחוכמה וישראל סבא. חוכמה וישראל סבא. והתבונה גם לשתיים. בינה, כאילו אמא ותבונה. כלומר יש לנו אבא אמא, ישראל סבא ותבונה, ישראל ויעקב, רחל ולאה. עכשיו, למה כל התהליך הזה קורה פעמיים? עכשיו, בהתחלה התיקון קורה רק בנקודות הבסיסיות, כאילו בתוך הנקודות, בתוך הנקודות של, 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 של הנקודים, בתוך העולם התוהו, שם יש את האחור ואחור, פנים באחור, פנים עם פנים, כאילו כל תהליכי אחור ופנים, כאילו כל התיקון קורים רק בתוך הנקודות, ורק אחרי שנגמר כל התיקון של הנקודות, כלומר אחרי שעולם התוהו מגיע למצב של פנים עם פנים, רק אז מתחיל מחדש כל התהליך מאפס, בתוך הפרצופים. כלומר, אחרי שתיקנו את הנקודות, אנחנו מתחילים מחדש את הפרצופים. עכשיו, אם אנחנו רוצים לנסות... כן. אם אנחנו רוצים לתת איזשהו... אני אתן הקדמה, אני...
זה מופיע באיזשהו מקום בצורה מסודר, או שזה ליקוטים
ו... לא, זה מה שראינו כאן, גם הדפים שדילגנו עליהם. עכשיו, אם אני... אני רוצה לתת את זה, אני יש איזשהו נמשל כזה שחשבתי עליו ככה בשבוע האחרון, הוא קצת רגיש.
מה זה כתבת ב...
אבל, כן, ואני רוצה לתת איזושהי הסתייגות, לפני שאני כאילו נכנס אליו. צריך באופן כללי מאוד מאוד להיזהר מתיאוריות מולבשות. זאת אומרת, שאתה מגיע לאיזושהי תובנה, בעצם מה אחת הבעיות הכי גדולות של הדוסים? שיש להם כאילו תורה. והם אפשר זרוקים אותה על המציאות. עכשיו, זה לא כזה פשוט. כי הרבה פעמים המודל הוא מודל יכול להיות אמת ויכול להיות מודל מוחלט, באמת מודל מאוד אמיתי ומאוד עמוק. אבל למרות שהמודל הוא מאוד מתאים ומאוד מאוד עמוק, הרבה פעמים כאילו המציאות היא קצת יותר מורכבת, יש עוד גורמים שמשחקים כאילו במערכת הזאת. ולכן תמיד כשבוחנים בחינה מציאותית, אז תמיד יש את המודל ותמיד צריך לבחון אותו ולהיות מספיק קשובים למה שקורה בפועל ולא להיות נעולים על המודל. לכן בעצם כל הסבר שאנחנו נותנים זה הסבר של המודל, וצריך בכל השלכה מציאותית צריך תמיד כאילו לחשוב עליו על ה... בעצם, אם נגיד ננסה להמשיל את זה בנפש, ננסה להמשיל את זה כאילו במערכות יחסים, מה המשמעות של שני המהלכים האלו? הרי בעצם המטרה היא בסוף להגיע פנים עם פנים. בפנים אחרות, תיקון הזוגיות, תיקון התקשורת, תיקון המפגש. יכולת להגיע למפגש של פנים עם פנים. עכשיו, מה בעצם הארי אומר כאן? אני כבר לא רואה את אלה שמאחורה, נעבור לכיסא. מה הארי בעצם אומר על מה שקורה, על התהליך הזה? הוא אומר דבר כזה, הוא אומר שלמעשה התהליך הזוגי הוא תהליך שקורה בשתי רמות. יש לו את הרמה, את רמת הטרום, את הרמה המקדימה, את הרמה הפנימית, ויש לו את הרמה, את הרמה של, נקרא לזה את הרמה של הנקודות שבה עדיין אין גוף, אין עדיין מציאות, ויש את הרמה שהוא מתרחש בתוך הגוף. כלומר, בגוף במובן מתרחש בתוך הכלים. כלומר, יש רמה שלפני הכלים ורמה שבתוך הכלים. כלומר, כל אינטראקציה, כל התרחשות זוגית, כלומר, כל התרחשות, כל מפגש, כל התרחשות של זוגיות, היא מתרחשת בשתי רמות. ברמה של תרום כלים וברמה של הכלים. עכשיו, איך זה במציאות? לכאורה בצורה מאוד פשוטה, נכון? בני זוג רוצים להיפגש, אז קודם כל יש דייטים, נכון? נפגשים, רוצים ביחד. נסים לבחון, יש את המה, אין את המה, והכל וזה וזה וזה. עכשיו, מה קורה בתוך השלב של הדייטים? קורה הכל. יש להם רגשות, ויש להם תחושות, והם נעלבים, והם מתאהבים, והם לא מתאהבים, מחכים לרגש, מתחזבים מרגש, והם רוצים שיקרה משהו, וכן קורה משהו, ולא קורה משהו, ויש מצב של אחור באחור, ששניהם לא רוצים להמשיך וזה, והשטחן או השטחנית משגעת אותם, יאללה, תנסה עוד פגישה, למה לא פגישה שנייה, למה לחתוך מיד וזה, תן צ'אנס וזה וזה וזה. ויש את השלב שעד שהוא מתרצה, הוא מתלהב ורוצה וזה רוצה, אבל אז היא לא רוצה. נכון? פנים לאחור. פתאום היא לא בא לה, לא מתאים לה, אבל הוא רוצה, אבל תשמעי, אבל זה לא אתה, זה אני, זה לא אני, זה אתה, זה אתה שבתוך אני, זה השתקפות שלך בתוכי, זה בעצם מה שקורה בתוכי, זה אינטראקציה. כאילו יש אלף אחד, ואחרי זה יש מצב הפוך, שפתאום היא רוצה, אבל הוא כבר נמאס לו, הוא כבר נעלה, והוא כבר נפגע, וכבר הוא לא רוצה. זה יכול להיות גם בסדר הפוך. ויש מצב ששניהם רוצים ושניהם באורות מטורפים וזה וזה, והורים אומרים להם לא הולכים אהבה למכולת, כמו הרבה דברים קורים. אבל כל מה שקורה, כאילו כל הדרמה הזאת, כל הרגשות, כל העוצמות, כל הציפיות, כל האכזבות וכל התסכולים, זה בעצם לא קרה כלום. כלומר, בעצם זה הכל קורה באיזשהו מקום כזה, רגשי, כאילו פנימי כזה, של, של חוויות עוצמתיות, של דברים מאוד מאוד לזה, אבל בעצם עדיין, אין כאן עדיין בית, נכון? הם לא מחויבים, אין משכנתה, אין ילדים, אין שום דבר, וב-SMS אפשר לסיים את הכל, נכון? SMS או
בוואטסאפ? SMS,
בוואטסאפ. ואפשר לסיים את הכל, כלומר, אין בעצם שום דבר, כלומר, הקשר הזה הוא לא... הוא לא מעוגן בשום דבר, הוא לא מעוגן בכלום. עכשיו, בעצם, הקשר הזה הוא סוג של עונה עצמית, הוא משחק, כי בעצם לא קורה שם כלום. אין שם עדיין עולם. זה איזשהו משחק של רצונות ומאוויים ותסכולים ושאיפות וזה, אבל בעצם עדיין לא קורה שם שום דבר.
אבל לא מקדים, אי אפשר בלי זה.
זה משחק שבלעדיו לא יהיה כלום, בלעדיו גם לא יהיה אחרי זה הצילות. כלומר, אם לא יהיה פנים ופנים בשלב הנקודים, לא יתחיל בכלל התהליך של הצילות. עכשיו, מצד אחד, מה שכאן אומר הרי, זה שמוס מאוד מאוד גדול לרבנים ולמדריכות קלות, הרי מה אומרות המדריכות קלות הישנות? שאהבה תבוא, לא צריך אהבה, נכון? הרי לכאורה לא צריך אהבה. אחרי החתונה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אהבה זה, איך ראיתי בחברים מקשיבים, זה הקילומטרז' שאתה עושה עם שקית הזבל, אהבה זה ה... זה הזה, אהבה זה, זה להחליף חיתולים לילד, אהבה זה הצג, זה אהבה, כאילו זה אהבה לכאורה לא צריך, אבל מה אומר הרי? שבעצם אין התחלה, עולם האצילות בכלל לא מתחיל, אנחנו מתחילים את התיקון של, של זכר ונקבה, את הבנייה שלהם, רק אחרי שהאבא ואמא, כמו החלקים פנימיים, הגיעו לפנים פנים. כלומר, לפני שלב הפנים פנים בעצם אין כלום, גם אין בכלל אנרגיה, לשני ה... אין בכלל אנרגיה שאיתה אפשר לעבוד. נכון? לפני הפנים פנים, אין אנרגיה שאיתה אפשר להתחיל לעבוד. אין שום אנרגיה. למעשה כל מה שקיים, זה בעצם, זה רק, זה איזשהו שלב, שלב טרומי יולי. אין אנרגיה שאיתה אפשר להתחיל לעבוד. לכן בעצם, הבסיס לכל, כלומר, בשביל שתתחיל, בשביל שתתחיל הבנייה של, של האצילות, הבנייה של, של, של עולם הקדושה, הבנייה של הבית הקדוש, לפני שהוא, יתחיל, לפני זה קודם כל צריך להיות מצב של פנים פנים בתוך הנקודים, למרות שהנקודים זה יולי וזה טרומי וזה עוד לא קרה, לא קרה שם שום דבר. בעצם חייב להיות פנים פנים. מה יקרה אם לא יש שם פנים פנים? בזכות הפנים פנים של אבא ואמא, אז נתקן, אז בעצם בכלל זר אנפין יכול בכלל להשתקם, יכול להתחיל לעמוד, יכול להתחיל לקבל את האורות שלו, כלומר כל מה שקורה מתחיל עם פנים פנים.
אבל יש גם יחסים זוגיים אצל החסידים, 20 דקות. 20 דקות, אני מתראה מה זה.
עכשיו אצל הארי, לא אצל חסידים. עכשיו, בעצם חייב להיות בהתחלה פנים פנים. זה מצד אחד. כלומר, בעצם הקשר חייב להתחיל משם. אם הוא לא מתחיל משם, אז בעצם לא קורה שום דבר. זה השמוס למדריכות קלות. אבל יש גם שמוס בצד השני. מה השמוס בצד השני? שבעצם, מה הארי כאן אומר? שני המערכות האלה נפרדות לחלוטין. אי אפשר להרבב אותן. מה זה אומר אפשר להרבב אותם? בעצם הרבוב שלהם יכול ליצור מצב שלא יהיה אף פעם היגמלות ממשלב. הרי בעצם מה הסכנה הכי גדולה של הנקודים? שהם משחקים בנדמה לי. נכון? שהם משחקים בנדמה לי, שבעצם הם נמצאים בתוך מערכות יחסים של נקודים, הם עוברים אחור באחור, פנים באחור, פנים. יכול להיות שהם עוברים את כל הבא, נכון שהם לא מדלגים, יכול להיות שהם לא מדלגים לשלבים, יכול להיות שהם עוברים את כל השלבים, נגיד הם לא מגיעים ישר מה שראינו אצל אבא ואמא, שמדלגים בשלב א' לג', בואו נגיד שהם עוברים את כל השלבים, גם אחור באחור, גם אחור בפנים, גם פנים באחור, כל הדיאלוגים, כל העיבודים, כל הפסיכולוגים, כל התהליכים האנליטיים שהם עוברים, וכל הלדבר הזה, לדבר הזה, לדבר הזה, מגיעים פנים, פנים, ואיכשהו זה לא, והרבה פעמים זה לא ממריא, וזה לא הופך להיות מציאות, וזה נשאר מנותק. למה זה נשאר מנותק? כי בעצם משחקים בנדמה לי. עכשיו, מה קורה לזה שבמקום שאחרי שהתהליך הזה מסתיים ומגיעים לאיזושהי נקודה של פנים פנים, יתחיל להיבנות עולם, אבל במקום זה מה שקורה, הם בעצם חוזרים כל פעם לאותה נקודת האפס. יש כבר, מה?
יש כבר בנייה עצמית, זאת אומרת, איך שאתה עושה של אבא ואמא, זה מובן של גם שיש לו את האבא ואמא בתוכו, שיש לו חוכמה
ובינה בתוכו. זה השלב הבא, זה לבנות את האבא ואמא, שזה המוחין של זה אנפין.
זה משהו שצריך לבוא לבת גישה. הרבה פעמים אתה רואה ש... סתם, אני חושבת במיוחד אצל גברים, סליחה על זה, שאין להם מודעות עצמית. זאת אומרת, שמשהו קטוע שם, בקשר הזה, של ה... לא, באמת, בחיבור הזה. לא, לפעמים אני חושבת שכאילו שיש לפעמים, לכולנו אין מודעות עצמית, או לפעמים, אבל... במקום הזה, ואז לכן גם, כאילו, זה גם נתקע בפנים ופנים הזה. זאת אומרת, שמראש אין...
אז הארי חולק עלייך, לפי הארי הבא היא לא בעיה של מודעות, של חוסר מודעות עצמית. להפך, יכול להיות שם עוד מודעות עצמית. הבעיה אחרת, וזה בעצם הנקודה שאותה קשה להבין. הבעיה היא בעצם הערבוב בין המישורים. מה זה אומר ערבוב בין המישורים? בשלב נקודים אין כלים. אין כלים. מה זה אומר אין כלים? זה אומר שבעצם כל השלב הזה הוא מתרחש בתוך המישור של המוחין. עכשיו, מה יכול ליצור אשליה של כלים? ואז בעצם לתקוע את כל המערכת? איזה פעולה בתוך השלב של הנקודים יכול ליצור אשליה של כלים? שתחושה כאילו יש כלים, אבל באמת אין כלים, אבל נותן תחושה שכאילו יש כלים, ואז המילה המערכת לא מסוגלת להתקדם ולא מסוגלת להמרים. מה יכול ליצור? בפשטות, ניסיון כאילו למימוש. ניסיון למימוש בשלב הנקודים, הוא יוצר אשליה של כלים. תרגם את זה לעברית. אין עונש יותר גדול בחיים מאשר עונש של הבדידות. אין כאב יותר גדול בנפש מאשר כאב של הבדידות. עם כל כאב, הנפש האנושית יודעת להסתגל, יודעת להתמודד, יודעת לעבד, יודעת להכיל, יודעת כאילו לחפש פיצויים, לחפש ברחבי שם. כל דבר הנפש יכולה לעבוד. עם כאבים פיזיים, הנפש יכולה להסתגל. אדם יכול להיות פקיר, ללכת על גחלים ולא להרגיש. אדם יכול שיכניסו לו צינור ברזל בגב ולא להרגיש. זה יכול לקרות. אני אפילו פעם קרה לי דבר כזה. הגעתי ל... היה לי בעיה קשה של אבנים בקליעות, והלכתי, אמרתי, נסמוך על כל הרופאים האלטרנטיביים, עשיתי דיקור סיני והומאופתיה ופה ושם, והלכתי, שילמתי לזה 10 במקביל, כל אחד את הכסף וזה, וצורמות רפואים, ומה שלא תרצה וזה וזה, והלכתי לזה אחד שאומר לי, בשום פנים באופן, אל תלך לעשות כאילו טיפול רגיל, כאילו ניתוח, בגלל שניתוח זה לא, זה הורס את הגוף, זה הורס את האנרגיות וזה וזה וזה, והוא רב גדול, גם בגלל שהוא רב, שמחתי עליו. בטיפשותי, ביום אחד יש לי כאבים מטורפים, אני אצל לכם למצב, למצב שבפינוי למיון, אומרים לי, הריאה שלך מנופחת, צריך מיד עכשיו כאילו לעשות ניקוז, וזה היום שישי. טוב, ככה אני חצי אמת, מגישים לזה, אני חותן להם על ה... מכניסים אותי לאיזה חדר ניתוח, ואז בא אליי המנתח, הוא אומר לי, מרדים לא נמצא היום, יש שביתה. אז אמרתי לו, מה שביתה? הוא אומר לי, אין מרדים, או תחכי יום ראשון, או אני עושה לך בלי מרדים. אמרתי לו, אתה לא יכול לקחת איזה משהו, אז אמרתי לו, מה אתה צריך לעשות? אז הוא מוציא לי איזה צינור ברזל. אמרתי לי, זה מכניס מגב, לתוך הולך מכאן למטה, מכניס לתוך איזה, הכל בסדר, 3 דקות, הכל בפנים. אז אמרתי לו, ואין שום משהו, גד צחוק, אין גד צחוק. ואז אמרתי לו, אני יודע שיש כאן. הוא אומר לי, אני לא מוסמך. אמרתי לו, התחלתי להריב אותו, בסוף ראיתי שאיתו לא... ישוע אני לא אראה, אז אמרתי לו, טוב, נו, מה אני אחכה עד יום ראשון, תכניס. אני כזה שוכב, ואז הוא כזה מתחיל ואני כזה רואה כאילו כוכבים, ואז כזה, כל השרירים של הגב שלי קופצים בטירוף, ואז הוא צועק אליי, הרסת צינור, מה זה דבר זה? שרירים של גב שלך הרסו צינור, מוציא לי, מראה לי צינור עקום. אתה אומר, אתה יודע כמה זה עולה לבית חולים, כמה זה עולה לבית חולים, הרסת צינור, צועק אליי וזה, אמרתי לו, טוב. קח אחד חדש, עכשיו אני לא רצינו. ואז אמרתי, זהו, כאילו, עכשיו צריך רק בהשם לפתוח. ואז מה שעשיתי, כאילו, אמרתי, תן לי 2 דקות, כאילו, להתרכז, אני חצי כזה להיכנס, ואז עשיתי את התרגיל של, עשיתי לכם פעם, פשוט כאילו, הפעתי חזק, חזק, חזק את האצבעות של הידיים, את האצבעות של הרגליים, וכל הגוף באמצע בהרפאה מוחלטת. וכאילו, התחושה היא רק בקצוות, ובגוף, כאילו, שום שריר לא זז. זה היה כאילו, ברגע שהייתי מוכן, אמרתי לו, עכשיו תיכנס. ואז הוא כזה נכנס, היה כאבים טורפים, וכאילו הגוף לא זז, וכזה נכנס, וברוך השם, היה בסדר. אז זה היה... אפשר להסתגל.
זה היה להדסה?
מה? כן, להדסה. זה עוד, אני צפיתי את זה עוד לפני, כמה שנים לפני השיטה שלנו. אפשר... וזה אחרי סיפורי המורקים שהייתי שומע מהרב ספרין, אדמו"ר מקומנה, שתמיד היה עובר טיפולי שיניים בלי הרדמה. טיפולי שיניים, והוא עבר הקירת שן והכל בלי הרדמה וזה וזה, היה נכנס כאילו למדיטציה ועובר בלי הרדמה, ואמרתי, אם יש דברים כאלה בעולם, אז כנראה ש... אבל מה, עם הבדידות אי אפשר להתמודד. כאילו, למה? כי זה היסוד של הנפש. הבדידות היא, הנפש של האדם היא נפש זוגית, ולכן כאשר אין לו עידוד למקום הזוגי, זה לא משהו חיצוני לנפש, זה הנפש. הנפש הוא אתם קוראים אדם. ואז מה קורה? מה קורה כשאדם חווה בדידות? אז שהוא בישיבה תיכונית, הם מלמדים אותו, שמירת הברית והכל וזה וזה, והוא נמצא ככה בתוך חממה עוטפת, אז יחסית מאוד מאוד קל, כאילו, אחרי זה הוא בישיבה עם הרבה חבר'ה וזה, מאוד מאוד קל וזה. מה קורה כשהוא עובר את השלב הזה, כשהוא מגיע למצב שהוא צריך לטפס על הקירות? ושהוא יש, וכבר אין לו את ה... לא את ה... וגם השנים עוברות, והכל עושה את שלו. ואז מה שנוצר, מצב כאילו של... כמעט הייתי אומר אנוס, יש את האנוס שמדבר עליו רב צודק הכהן מלובלין. מה? הגמרא, יש את זה, כן, יש את זה, רב צודק, וזה הוא מגיע למצב שכבר כאילו, שמקום שהוא בלתי נסבל, וזה גם פגיעה מאוד עמוקה ביסודות של האנושיות. זה לא הפגיעה הדתית, זה פגיעה ביסודות של הנפש. אבל מה בעצם קורה כאשר נוצרים כלים מלאכותיים? כאשר יש, כאשר הוא בא ואומר, אני לא יכול לעשות את, אני לא יכול לעשות את המצב הזה, אני הולך לממש, כי אני חייב את זה. אבל בעצם הוא יוצר כלים מלאכותיים. מה שקורה זה שהוא לא מצליח לדלג מהשלב הראשון לשלב השני. הוא נשאר בשלב של הניקודים, של שלב של השבירה, ולא עובר לשלב של בניית העולמות. כי בעצם בפנים, כאילו המערכת משדרת, יש כלים, אבל באמת אין כלים.
וזה החטא הגדול?
באמת, בעצם? לא יודע מה זה חטא גדול, עזוב את המושגים של חטא, אני מדבר איתך על פרקטיקה, כאילו מה, איך זה עובד במערכת.
איך זה באדם
עצמו אבל? מה?
שנגיד לאדם יש הערה גדולה.
עכשיו, למה, איך זה מתבטא בנפש? בנפש מתבטא בצורה, בצורה מאוד פשוטה. דיברנו על זה שבעצם מה יוצר את החיבור של פנים פנים בתיקון של הנקודים? מה שיוצר זה הערה של עריך. הערה של, בעצם הערה של עתיק שמגיע דרך עריך. וזה בעצם הערה של הרדלה. מה זה אומר בזוגיות הערה של הרדלה? זה ההתאהבות הרומנטית, העיוורון של המפגש. יש, במפגש רומנטי יש ערפל. ששני אנשים נפגשים במפגש רומנטי, המפגש הזה הוא מפגש של ערפל. דרך אגב, מפגש רומנטי, מתי הוא מתרחש? הוא אף לא מתרחש כאשר מתכננים אותו. אתה פוגש מישהו ומתכנן להתאהב בה, לא תתאהב בה. אין דבר כזה לתכנן להתאהב במישהו אהבה רומנטית. אהבה רומנטית זה תמיד נוחת עליך out of the blue. זה תמיד נוחת ברגע שאתה לא מוכן. הסך הדעת. משיח, מציאה והקרב, אלה דברים שמגיעים בסך הדעת. אהבה רומנטית היא תמיד נופלת. Fall in love, אומרים באנגלית. נכון? אתה תמיד נופל לתוך זה. אין דבר כזה, כשאתה נמצא בקשר ואתה אומר, אני מחכה לאהבה רומנטית, דבר אחד בדוק ומנושא, היא לא תבוא. לא מחכים לה. היא בעצם, כי היא פונקציה של מה? היא פונקציה של הערת רדלה, שהערת הרדלה היא תמיד, יש בה מרכיב, אמרנו, שהוא חסר כלים, מרכיב של עיוורון. יש בה מרכיב שמפגש עיוור, ויש איזה משהו כאילו חיצוני לך, שמעדד משהו בתוכך. שמעדד איזשהו כאילו, אצל האיש, זה מעדד את הנוקבה שבתוכו, את או את האמא שבתוכו, את האישה שבתוכו, לא משנה, תלוי מה זה מעדד. זה שאלה אחרי זה לטיפול. איזה קומה זה ידד. אבל זה מעדד משהו בתוכו. אצל האישה זה מעדד את מה שיום קורא, האנימוס. מעדד את הלאה שבתוכה, או את הרחל, לא משנה, או את הצד של היעקב, מעדד את הצד הזכיר שבתוכה, וזה יוצר את ההתאהבות, ומה שמאפשר את ההתאהבות הזאת, זה הערה שהיא למעלה מתאהב ודעת, שהיא נותנת, היא מפזרת הרפל, כמו בהופעה, הרפל סמיך כזה, ומייצרת המון אור, והמון כאילו בתחושות מאוד 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 חזקות ועוצמתיות.
הרפול חושים.
הרפול חושים, לב דופק, אישונים מוצרים, שדה הריאה נהיה יותר צר, בדרך כלל שדה הריאה זה כמה זה? משהו כמו 90 ומשהו מעלות, הוא מצמצם ב-30%. זה מה שאומרים הפסיכולוגים. נשימות כאלה עמוקות וזה. ובנם נכנס למין מצב כזה שהוא מצב, כמעט הייתי אומר, פסיכוטי. הוא באמת פסיכוטי. הוא מצב שהוא, זה סם. זה סוג של סם. דופמין טס למעלה, סרוטונין צונח למטה. כל המערכת בתוך הדם שלו משתנה. כאילו כל ה...
לא יכול לישון,
לא יכול זה וזה. כל דבר מזכיר לו, כל מה שהוא רואה, הציור, וואי, זה דומה לה. הוא רואה את זה, הוא קורא עיתון, הוא רואה, זה קשור, כל דבר קשור. זה בעצם הערה חזקה מאוד של למעלה מטעם ודעת. והיא הערה שבעצם מאפשרת, היא בעצם מאפשרת לטשטש את הכלים, יכול להיות שבכלים יש המון דפקטים. ההורים שלה על הפנים, והכי הגס רוח, ואין לה עבודה, והיא לא עשתה תואר ראשון, והיא לא זה וזה וזה, והיא שתופסת קריזה השם רחם, וזה וזה. וגם התחשית שלנו, גם הוא הרבה פעמים לא כזה מוצלח. גם הוא יש לו כל מיני דברים שמחזיק וזה וזה. אבל הערפל הזה, אתה בתוך הופעה, לקחת כמה צ'ייסרים, ובתוך הופעה אתה כבר אין, אתה רק שמח, נכון? פורים. אנחנו עכשיו באדר. באדר זה הזמן של האורות. אורות מגולים. נכון? יסוד אבא מאיר בקריאת מגילה. זה הרי מה שקורה פורים וזה. עכשיו, אבל בזכות הערפל הסמיך הזה, אפשר בעצם לטשטש את כל השאלה של הכלים. כל הכלים בעצם מטשטשים, ואז נוצר מפגש רק של שורש הנשמה. רק של שורש הנשמה. והמפגש הזה בעצם יוצר מצב של פנים פנים, וכשיש פנים פנים, אז פתאום יש, יכול להיות מצב של דילוג, כאילו אלא לא נודע, והחלטה. וברית, והברית הזה אחרי זה יעשה להם צרות על ההיסטור. הם ירדו למטה, אחרי שהם יצרו מצב של פנים פנים, יצרו את החיבור העמוק הזה שהוא חיבור רק של נקודים, חיבור רק של השלב התיאורטי, חיבור של הנשמה, חיבור של ההתאהבות, זה רק מה שיקרה שם, אבל זה ייתן להם את הכוח לדלג על משוכת לקפוץ אל הלא נודע, לקבל החלטה, ואחרי שהם יקבלו החלטה, אז זה פתאום, מה יקרה יום אחרי זה, אחרי שהם יתרסו? פתאום יצחו הלכת לקבוע להקה ותזמורות וחתונה ובית ומשקעת הליקות, ואז התחילו ואז הם כבר, ואז הם פלו למטה ואת כל התהליך הם יעברו מחדש, אבל בכלים. עכשיו, מה קורה במצב שיש מימוש מוקדם? מה קורה במצב שהם מקמים מגע ביניהם? לפני שבעצם הגיעו לי פנים פנים אמיתי, מה קורה? יש להם השליה של כאילו הם נמצאים כבר בברודים, כאילו הם נמצאים בתיקון, כאילו הם כבר נמצאים בכלים, אבל הם לא בכלים. זה רק השליה של כלים. אבל מה קורה בעולם של הכלים? בעולם של הכלים, כל האתגרים של הכלים צפים. הם מתחילים לריב. הם גם מתחילים לראות הקסם מתפוגג, מתחילים לראות אחד השני בו ריאלי. ואז מתחילים כל מיני חיכוכים, מתחילים לראות את הפגמים והליקויים, ואז מתחילים לריב. עכשיו, מה קורה כשיש מריבה בין בני זוג? אז יש ספרים שלהם שיכתבו על איך לריב עם בני זוג. איך לריב עם אשתך. יש ספרים שלמים, יש בזה תורה שלמה, איך לריב. בני זוג יש להם מנגנונים, איך להתמודד עם המריבות שלהם. אבל כאשר זה לא בני זוג, אז כשרבים, יאללה, הולכים. כאילו, אין מה שיחזיק. באמת אין מה שיחזיק, אין סיבה שיש מה שיחזיק.
זה שהולכים לגור ביחד לפני החתונה בעצם? עכשיו,
כל אחד עשה עצמו את התרגומים, אני אדבר כאן עכשיו על הנקודים. עכשיו, בעצם מה שקורה, מבחינת, אני לא מדבר עכשיו לא הלכה ולא אתיקה, כרגע לא מעניין אותי. לא אתיקה, לא מוסר ולא הלכה ולא קודם. מעניין אותי רק פרקטיקה מבנה נפש, כאילו איך הנפש עובדת. כאילו איך מתאר, איך הארכיטקטורה של הנפש לפי מה שמתאר הארי. שבעצם המימוש הוא בעצם מה שמפיל את כל העסק. אז אני אמרתי לעצמי איזה תיאוריה, אני צריך לשאול את המומחים. יש לי חבר שהוא מומחה גדול בנושא הזה. ואז הוא אומר לי, וואלה. הוא התחתן בגיל מאוחר וזה, והוא אומר לי, זה בדיוק מה שקרה לי. אמרתי לו, מה קרה לך? הוא אומר לי, שמע, אין אחת בביצה שלא היינו באיזשהו שלב ביחד וזה וזה. ואז מה קרה? ואז הוא אומר לי, תשמע, ואז יום אחד פגשתי מישהי, והתחיל איזה משהו, אבל התחיל וזה וזה, והיה מאוד כאילו התחמם וזה וזה, ואחרי זה שבועיים כאילו הזמנתי אותה וזה, והיא אומרת לי, אין דבר כזה, אני לא מגיע לך, לא מגיע לך לדירה. אז הוא אומר, אמרתי לה, תגיד לי מה תפוקה, כאילו מה, אנחנו וזה 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 וזה. קיצור, הוא אומר, מררה לי את החיים, לא נתנה לי לגעת בבצבע, שיגעה אותי, חירפנה אותי. לא נתן לי כלום, פשוט לא נתנה לי. לא נתנה לי לגעת בבצבע, פשוט לא אפשרה לי את הדבר הזה וזה וזה. ואני כאילו בהתחלה חשבתי לחתוך. אמרתי, או שהיא מסובכת, או שהיא פה, או שהיא שם, וזה וזה. חשבתי לחתוך, זה לא התאים לי. לא היה לי טוב ולא זה וזה 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 וזה. אבל אחרי כמה זמן, אמרתי, טוב, נתן לזרוק קצת זמן, אולי היא תישבר, אולי היא כאילו זה וזה וזה. אבל היא הייתה כאילו כמו ברזל. לא, היא מללה אותי. ואחרי חודש היינו מאורסים. זה הסיפור שהוא סיפר. אז אמרתי, וואלה, אז כנראה יש אחד שהמודל של הארי עובד עליו. אז הוא אומר, כאילו, ההכרח הזה, כאילו זה שבעצם לא היה שם שום דבר, כאילו, ואז נוצר מצב שכאילו לא, ואמרתי לו, מה היה קורה לפני זה? הוא אומר, לפני זה היה לי קשרים מדהימים ומעולים, ואיכשהו בסוף, כאילו, משהו שם היה, כאילו, אחרי שקה היה רוצה. באיזשהו שלב מסוים, כאילו, זה כבר לא היה שם את השלב. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, תראו, זה מודל. המודל הזה אפשר לקשות עליו אלף אחת קושיות, וכל אחד יביא מיליון דוגמאות שהוא מכיר שזה לא ככה ושזה עובד אצל אחרים אחרת. סבבה, אבל זה מה שאומר הארי. יש בזה כאן איזושהי תובנה מאוד עמוקה על נפש האדם. ובעצם מה שאומר הארי זה שהוא אומר כאן אמירה לשני הכיוונים. הוא אומר כאן שאי אפשר לוותר על הפנים עם פנים מצד אחד. אין דבר כזה שאהבה תבוא אחר כך. אהבה לא אמורה לבוא אחר כך. אבל אמורה להתחיל, מתחילת הקשר, אמור להיות קשר ברית חזק מאוד. אמור להיות כאילו מקום של התכווננות אמיתית, מקום של מפגש אמיתי, חייב להיות. זה חלק בלתי נפרד אם אין את הניצוץ, אין בכלל עם מה להתחיל. אבל מצד שני, הניצוץ הזה הוא צריך להגיע לפנים פנים בנקודים, בלי כלים. ולא לערבב בין כלים אמיתיים לבין תחליפי כלים. אין פרצופים עדיין בנקודים. אם אנחנו נוצרים פרצופים מלאכותיים, אז יש תחושה עצומה של שמחה, של עונג, של אהבה ואחווה, שלום ורעות. הוא סיפר לחבר שלי שבאחד המקרים, אחת החברות שהוא לו, הוא הרגיש כמו חתונה. היה לו תחושות עילאיות וזה וזה, ואחרי זה לא נשאר מזה כלום. כאילו, כלומר, יש בעצם תחושה של כלים, אבל תחושה של הכלים הזאת היא בעצם היא לא באמת, היא לא באמת, היא לא באמת פרצופים. יש כאילו פרצופים, זה בעצם עונה עצמית, ואז מה שנקרא שכל הזמן הלופ הזה נשארים בתוך עולם התור, אבל התור הזה לא הופך לתיקון. זה הרגע אחת הסיפור של הארי. כלומר, בעצם, עכשיו, מה שיקרה אחר כך זה שגם אחרי הפנים פנים הזה, הרי זה ייגמר, נכון? מה אומרים הפסיכולוגים? שאהבה רומנטית היא מחזיקה בממוצע בין שבועיים לשנתיים. כלומר, הפנים פנים שהנקודים ייגמר מתישהו. ומה יקרה אז אחרי שזה ייגמר? כל התהליך יחזור לעצמו עוד פעם, מאפס. חור באחור, נסירה, פנים באחור, פנים באחור, אבל בתהליך גם יהיה הרבה יותר מסובך. עד עכשיו היה לנו רק, את המוחין, עכשיו יש לנו את כל הגוף לתקן. את הני, את החבד, חגת ני, יש לנו לתקן את כל הסיבוכים הפנימיים של, הבחור, את החלק הנשי שבתוכו, את החלק הזכרי שבתוכו, את הסיבוכים הפנימיים של האישה, שצריך גם את ישראל וגם את יעקב בתוך הזרם פין לתקן, וגם את אליה וגם את רחל בתוך, הנוקבה. והתהליכים שלהם הרבה יותר מסובכים, אבל זה תהליכים, הם משחקים על נקודות אמיתיות, הם כבר ירדו למגרש. הם כבר כאילו נמצאים בתהליך של, בניית, של, חתירה לזיווג, אבל זיווג אמיתי, לא זיווג תיאורטי מדומיין. כאילו כל מה שיקרה אצלם, יקרה עוד פעם, אבל זה לא עוד פעם באמת, זה עוד פעם במישור אחר לגמרי, כי זה עוד פעם במישור של הפרצופים, זה עוד פעם במישור של הברודים. לכן כאילו מה שיקרה אצלם, אי אפשר בכלל להקיש בין, בין האתגרים שעוברים בפרצופים לבין האתגרים של הנקודים. כלומר, האתגרים של הנקודים זה אתגרים בתחום הסקיצה, נכון? בתחום התיאוריה, בתחום כאילו הכוריאוגרפיה, התכנון, בתחום האדריכלות של הקשר. ששם כאילו אפשר להגיד הכל. כאילו שם הכל ייתכן. אני זוכר שפעם הייתי באיזה שבע ברכות, ויש איזה מישהו שהוא אחד מהכי מפורסמים, הוא רב ורווק מאוד מפורסם, והוא נתן איזה דבר תורה שאני התעלפתי מה... אני אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שבן אדם שלא נשוי, יש לו כאלה תובנות הזוגיות. התעלפתי כאילו מהעומק של הדברים שהוא זה. ואחרי זה הלכתי, אמרתי לעצמי כאילו, מה? ואז אמרתי לעצמי, וואלה, דווקא בגלל זה. כי כשאתה נמצא בנקודים הרבה יותר קל, אתה מתעסק עם המודל המופשט התיאורטי. במודל המופשט אתה יכול להגיד הכל. כאילו, לא רק אתה יכול להגיד הכל, כאילו הכל אפשרי, באמת הכל אפשרי. הכל יכול לקרות, כי זה אורות. באורות יש גמישות מטורפת. אתה יכול לשחק עם הנזר לכל הכיוונים. הכל יכול לקרות שם. עכשיו, בעולם של הפרצופים, כל המערכת מתנהלת אחרת. כאילו, כל האתגרים האחרים, הכשלים האחרים, הנפילות הן אחרות, הכל עובד בצורה אחרת. אבל יש משהו מאוד מרתק בהסתכל בוראית או בורא אלמה, בשלב כאילו התיאורטי של הקדם. עכשיו, אבל אני אומר, כאילו, שני הלקחים של הנקודים, לקחים מאוד מאוד חשובים. כלומר, בצד אחד, שהנקודים לא מתפשרים על החתירה הבלתי, יש להם חתירה בלתי מתפשרת להגיע באמת למצב של פנים עם פנים. להגיע למצב שקורה שם משהו, שיש את האנרגיה האמיתית להניע תהליך של זוגיות. וזה חייבת לקרות, אם היא לא קורית אז אין כלום. ואין דבר כזה שזה יבוא אחר כך. אין דבר כזה, זה לא שאדם כל הזמן צריך להיות כאילו בתחת הטריפ, אבל כאילו הוא צריך להרגיש, יש חיבור מאוד עמוק. עכשיו האמת, עכשיו למה זה טרגי כל כך? זה טרגי כל כך כי לפעמים יש אנשים שאתה יכול כבר לראות עליהם, אתה מסתכל עליהם, אתה יכול לראות שהם כבר פגשו את הזיווג שלהם. בזבזו אותו. אתה יכול לראות על הבן אדם, אפשר לראות על הבן אדם שהוא כבר היה עם הזיווג שלו והחמיץ אותו. כאילו, הוא היה שם במצב שכאילו הוא יצר כלים מדומיינים, והוא כבר פגש את מישהו אמור לפגוש. ומישהו כבר רשאי לפגוש שתמיד יהיה הדמיות לפעם הראשונה. וזה קרה בגלל שהוא בעצם, שהוא לא באמת יצר פנים פנים. הוא לא הבין את ההבדל בין המישורים. את ההבדל בין נקודים, להבדל בין תור לבין תיקון. זה התהליך שהתרחש שם. לא, בסדר, אתה יודע, העולם גלגל חוזר. זה קורה, יש מצבים, שבן אדם מסוים, כלומר, היה במצב שהדייט ה-187 לא יהיה שונה מה-32. לא, כלומר, הוא לא יהיה יותר טוב מה-32. ב-32 היה שם משהו אופטימלי, והוא היה בתוך לופ. שלא אפשר לו את הדילוק שם. עכשיו זה לא, אין מה לפקוט החלב שנשפח. בסופו של דבר יש כל מיני רמות, ויש גם רבי נחמן מברסלב אומר שיש הרבה, שלכל אדם יש כמה וכמה וכמה זיווגים. זאת אומרת שיש לו, אתם מכירים את התורה הזאת בשיחות הר"ן? תורה מפורסמת. אומר רבי נחמן, בן אדם שהתחתן עם אישה וחי איתה באושר ואושר, נכון, נשמע מדומיין, עד ששניהם נמתו ביחד, אתם מכירים את בתי קברות שיש שם מצבות, זה מדהים, אני פעם, חבר שלי, אמא שלו נפטרה, והלכנו להלוויה בירקון, וירקונים זה בית קברות מטורף. עכשיו, אני פעם ראשונה שהבנתי כמה מטורף, זה פעם שטסתי מעליו, הוא בגודל של גוש דן, זה בית קברות בגודל של גוש דן. כאילו, גודל של, של תל אביב, רמת גן וגבעתיים, זה הגודל של בית הקברות, בערך. כאילו, זה כאילו, מי שטוס עליו מעליו במטוס זה מטורף, כאילו, אתה לא רואה את הקצה. ואנחנו הולכים, 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 אולי הגזמתי, אולי תל אביב וגבעתיים. הולכים, 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 ואני כזה מסתכל רק על מצבות, ואני רואה מלא מלא מצבות שבאים בשניים, אתה מסתכל על התאריכים, האיש הזה, מויש זוכמר, נפטר, כ"ח ניסן, תשנ"ח, האישה, ט' אלול, תשנ"ח. אתה אחד, ואז אתה רואה, כאילו, ראיתי, ספרתי שם עשרות זוגות של מצבות, שהפער בין המוות של האיש, אנשים שמתו סקנים, והם מתים בפרש של חודש, שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, שנה וחצי, זה אחת שהתפרה, כאילו, שמתה שנה וחצי אחרי בעלה. וזה מין מצב כזה, שאחד הלך, השני כבר, לא היה לו מה להישאר, ותלכו פעם לתבור, תראו את זה, זה מדהים, לראות את התופעה הזאת. אז אומר רבי נחמן ברסלב, יש זיווג כזה, יש דבר כזה. ויש אנשים ש... שהאישה מתה בגיל, בגיל צעיר והבעל נסע מישהי אחרת, או הפוך, הבעל מת בגיל צעיר והאישה נסע מישהו אחר, והזיווג הראשון הוא גם סוג של זיווג. ויש שניים שהתחתנו והתגרשו, וגם זה היה זיווג. ויש שניים שהתארסו ורגע לפני החתונה ביטלו, וגם זה זיווג. ויש שניים שהחליטו להתארס, ובסוף החליטו שהם מבטלים ולא מתארסים, וגם זה זיווג. ויש שניים שנפגשו והחליטו לא להמשיך להיפגש. וגם זה זיווג. ויש שניים שרק שני חבר'ה דיברו עליהם, בוא נפגיש אותם, ואמרו, כן, כן, נפגיש אותם, מתאים, מתאים, מתאימים, ואז נתנו לאחד הטלפון, אמר, בדיוק אני תפוס, זה לא מתאים לי בזה וזה וזה וזה, וגם זה סוג של זיווג. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, כל מפגש הוא סוג של זיווג. לא משנה לאן הוא הגיע, לא משנה כמה הוא התממש. בכל זיווג יש בתוכו בחינה מסוימת של מקבלים דין מדין, שעבר שם משהו. כאילו, מה? בפסיכות הרן, לא זכור לו, כי זה פסיכות הרן הופיע. תחפשו את זה. פסיכות הרן או בחיי מורן? כבר לא זוכר, באחד מהם, או בשיחות או ב...
איך נקרא את התורה?
בחיי מורן, יכול להיות בחיי מורן, כבר לא זוכר. זה שיש כמה בחינות של זיווג בזה. זאת אומרת שכל אחד הוא רמה מסוימת, כלומר יש לו קיום, יש לו אוטונומיה, הוא לא סתם. ובעצם לכן בתחום הזה אין כאן... צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להיכנס יותר מדי למישורים מיסטיים, כאילו, בסוף, כאילו, זה צריך להיות משהו שמתרחש כאן ועכשיו. אבל העקרונות הן עקרונות חשובים. עכשיו ישאלו איך להקל על מצוקת הנקודים, זה בעיה לא פתירה. כאילו, זה באמת בעיה לא פתירה. כלומר, אין כאן איזה משהו שהוא, זה בעיה מאוד מאוד קשה ואיומה ונוראית, ואני באמת חושב שזו הטרגדיה הכי גדולה שיכולה להיות, ואני לא מקל בראש, ואני גם לא חושב שיש איזשהו פתרון, אני לא חושב שיש למישהו פתרון. אבל צריך להבין שצריך באיזשהו מקום לדעת שהדבר הזה הוא מכשול לא קטן. הוא מכשול לא קטן, וזה הופך אותו יותר ויותר מסובך ככל שהשנים עוברות וככל ככל שהחריצים בנפש הולכים ומעמיקים. זה הולך הופך להיות יותר ויותר מסובך. עכשיו יש כל... אני מעריך מן הסתם שאני לא פוסק הלכה, אבל פוסקי הלכה מן הסתם יש לנו כל מיני התייחסויות ספציפיות לכל מיני מקרים פרטניים, ויש אנשים שזה לא הסיפור שלהם, שהסיפור שלהם זה כל מיני בעוד זהות. קיצור, ברמות הלמייס שכל אחד התייעץ עם רבותיו.
מה זה אומר שהמלכים בזון
מתו ממש? שזכה ונקבה נפלו לקליפות, זה מה שאמרנו.
אבא
ואמא נפלו רק למקום המלכות. נשארו בתוך האצילות, אבל זכה ונקבה נפלו למטה, נפלו מחוץ לאצילות. דיברנו על שני סוגים של שבירה, שבירה בתוך הקודש ושבירה מחוץ לקודש. טוב. יאללה, בואו נחזור לסנית. כן, רוצה להגיע להערת הפנים, שזו הנקודה השנייה החשובה של השיר הזה. יש מישהו טישו?
אבל איזה פתרון של בדידות? זה אולי פתרון ליצר, איזה פתרון של בדידות? יש שם פתרון לבדידות. פתרון אמיתי, לא?
א', אמרתי שבאמת אין פתרון.
לא, זה לא קשור לרבנים ולא רבנים, זה משהו בנפש, זה לא קשור
לרבנים. לא, הדבר שאני שאמרתי, הבעיה היא לא... אין שום ערך בבדידות. בדידות זה מחלה. זה מחלה, בדידות זה מחלה. ואין לה שום ערך, ואין לה שום דבר טוב, והיא לא עושה שום דבר טוב בנפש. אבל בין מפגש לבין מימוש, יש מדרג.
הרוחות ביצה.
מה? כלומר, יש מפגש, יש מפגש שמפקט את בדידות, אבל לא פותר בעיות אחרות. אז יש מדרג בין מפגש לבין מימוש. זה טוב, אנחנו עכשיו חוזרים, דיברנו על זה שבתחילת התיקון של ה... אותו אחד סיפר לי גם על חבר שלו, אמר לי, יש לו חבר שגם סיפר לי מישהו שהוא מנכ״ל בגיל 42, שגם עשה את כל הסובים, כל הזה וזה וזה וזה, והתחתן, ואיך הוא התחתן? הוא הלך לאומן. ולא יודע אם בהלוך או בחזור, פגש איזה... כן היה שם איזשהו קלטול מורגן וזה וזה, פגש איזה מישהו וחזר, והיא גם כאילו... שמה לו בלוק, ואמר לי שגם הוא, זה חבר שלו, מה גם, אחרי איזה חודשיים התחתן. כשהוא הגיע לגיל 42 עם כל ה... קצר, לפעמים זה עובד. אז דיברנו על... בוא נחזור קצת לקראת הטקסט, ואחרי זה נדבר על מה קורה פה. ונחזור לדבר כלות עניין מציאות יעקב ולאה ושורשם. עניין בר למעלה בדרוש הזה. כמלאכים, דזון מתו ממש, וירדו בעולם הבריאה, במקום הקליפות. והמלאכים דאבא ואמא לא מתו ממש. רק ירדו מגדולתם למטה, במקום רחל. נוקבה דזר אנפין בצילות עצמה. גם נדבר כי שני אחוריים של שני הנקודות, השנית והשלישית, הנקראים אבא ואמא, שהיו אז קודם התיקון, מבחינת אחור באחור, אותם שני אחוריים ירדו למטה כנזכר, ומהם נעשו אחר כך מבחינת יעקב ולאה. יעקב מאחוריהם דאבא ולאה מאחוריהם דאמא. והנה כאשר ירדו אלו בית אחוריים ממש על מקום רחל נוקבה דזר אנפין, בעולם הצלות עצמו, היה באופן זה כי יעקב, שהוא אחוריים דאבא, ירד ועמד כנגד הפנים דרחל. ולאה שהיא אחוריים דאמא ירדה ועמדה כנגד אחוריים של רחל. ונשארה רחל באמצע שניהם. וכאשר נפלו אחר כך זון למטה בעולם הבריאה כנזכר לאל, נשאר מקום אחר חייל פונים וריקם בין יעקב ללאה בעולם הצלות. ואז זהו פני לאה מבטים באחורי יעקב. בוא נעשה להבין, לא ישאו כאן את הלוח, נכון?
אולי יש שם לאחור. איציק, איציק, יש שם לוח?
יש שם לוח בטושים?
צריך להיות בטוח, נבוא קודם אחר.
יש שם רק שולחן
שולחן. צריך לעשות בסדר בשבוע שעבר.
כן. דווקא יש שם איזה שולחן נראה שהוא אחלה ל...
לא, יש שם משהו, יש לך, נבוא קודם אחר.
נראה לי
צריך לפה. לא. היית? היית? בהשגה של התערוכה. זה היה שבוע שעבר, אני חושב בחמישי. בחמישי פרסמו, מתי זה היה? אתמול, נכון, 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 אתמול. היית? היית? היה ערב ניגונים, היה ערב ניגונים, וגם בהשגה של התערוכה.
כן, יופי, יש שם טוש? כן, כן, כן. טושים יש שם?
זה היה אתמול.
יש לנו כאן מורה עם טושים?
איפה הייתה אז חברה שלנו?
יש מורה.
כן, יש כאן מורה.
יש מורה?
אולי.
יש מורה.
אנחנו צריכים זה, אנחנו צריכים ברקו.
יש
כזה דבר. כן? תהי ברקו, נעשה להם עכשיו. מהיר, יש כאן מקום להעיר?
כן, זאת הבעיה שאין את זה, אבל זה צבעוני מדי.
לא, אפשר לעשות כאן את זה.
שאלים בביטציה.
כן. כמו בחתונות עם ה... בחתונות עם ה... זה.
עם הלייזרים על הראש העקב והשגע את השכל. מה?
אווירה ויזואלית.
כן. טוב, בואו... אתם יודעים מה, אני צריך להכין לכם משהו ולשלוח לכם במייל. אז אחרי זה בשביל לסכם את זה.
חסר
כלים, יש כאן בעיית כלים. טוב, אנחנו דיברנו על זה, אנחנו שם דיברנו שיש לנו אבא ואמא, נכון? אבא ואמא. מה שנפל מאבא ואמא זה החלקים התחתונים שלהם. האחוריים שלהם או החלקים התחתונים שלהם, הם אלה שנפלו למטה. עכשיו, יש חלק מאבא שנפלו, ושניהם נפלו בעצם לבסיס של האצילות, נפלו לאזור של רחל. רחל היא כאילו המלכות, ובעצם מסביב לרחל נפלו שני חלקים, אם כאן נמצאת רחל, אז יש מצד אחד של רחל נפל יעקב, והוא נפל שהוא עומד ככה, עם הפנים החוצה, ומצד שני של רחל, ככה יעקב, מצד שני של רחל נפלה לאה, שהיא עם הפנים אל רחל. זאת אומרת, יש לנו כאן רחל באמצע, לאה ויעקב. אוקיי? ושניהם עכשיו נמצאים...
בימין או בשמאל? זה השמאל שלך היום?
אני, זה לא, זה אני עושה הפוך. בימין, כאילו, זה אצלכם. כאילו, יש מצד ימין, מצד ימין יש לנו את אבא, מצד שמאל יש לנו את אמא. האחוריים שלהם שנפלו, האחוריים של אבא שנפל הפך להיות יעקב, עם הפנים החוצה, ואת נראה למה. והאחוריים של אמא הפכו להיות לאה עם הפנים, עם פנים קדימה. ורחל עומדת באמצע. עכשיו, בואו מעט נראה כאילו מה... בעצם, רחל נמצאת ביחד עם זר אנפין. יש לנו כאן את זר אנפין, שנמצא עם רחל. זר אנפין הוא נגיד עם הפנים לכאן. הוא כמו אבא שמחבק את יעקב. יעקב הוא כאילו כמו ילד, כמו אבא שמחבק ילד. בואו מעט נראה כאילו איך הוא מחבק אותו. כאילו מחבק את הילד, ומאחוריו יש את, את לאה. עכשיו, בואו נקרא איך זה עובד. הנה כאשר אלו בית אחוריים למטה, עד מקום רחל נוקבה לזר אנפין, בעולם הצלות עצמו, היה באופן זה, כי יעקב שאוחריים דעה בירד ועמד כנגד פנים ברחל, ולאה שאוחריים דעים, הירדה ועמדה כנגד אחוריים של רחל, ונשארה רחל באמצע שניהם. ועכשיו, זכר ונקבה נופלים, אמרנו שאבא ואמא נפלו להצילות, אבל זכר ונקבה, כלומר, זון, זכר ונקבה שזה רחל וזר אנפין, הם כאילו נופלים, ואז הם משארים כאן וקום, נכון? היה לנו כאן יעקב ולאה, היינו כאן יעקב ולאה, ובאמצע היה זון. עכשיו זון, בשלב הבא הם נופלים, ונופלים לקליפות, ונשאר כאן ריק ביניהם. ואז מה שקורה, אחרי שהם נופלים, כאשר נפלו זון אחר כך למטה, בעולם הבריאה, כנזכר לאל, נשאר מקום רחל, חלל ופנוי ריקם, בין יעקב ללאה. כלומר, יש לנו את יעקב ולאה, ובאמצע יש חלל פנוי וריקם. ואז פני לאה מביטים באחורי יעקב. שימו לב, אנחנו מתחילים לתקן את הפוגם שהיינו למעלה באבא ואמא. באבא ואמא, אמא לא יראה את אחורי אבא. דיברנו על זה שאחורי אבא מאוד קישים, דיברנו על התורה שמלאה דינים, דיברנו על נובלות חוכמה של תורה שמעלה חוכמה, זוכרים בשיעור הקודם שבתורה יש המון המון צד של דין קשה, צד של אסור ומותר, צד הלכתי, צד מאוד כזה, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מה? סקילה, שריפה, הרג וחנק, יש כאילו צד מאוד מאוד דיני כזה קשה בתורה. זה למה? זה בגלל שאחורי אבא לא קיבלו מיתוק, אחורי אבא לא קיבלו יורה של אמא, אבל מה קורה עכשיו בתיקון? מתחיל להיות תיקון של זה. אצל הילדים, פתאום האישה כן מראה את החורים של הגבר, זאת אומרת, מצחיל להיות כאן הגבר החדש. אבא היה קשוח, מאצ'ו, נכון? כזה גבר, מפייניק ותיק, נכון? לוחם ואיש רוח, צנחן, טייס, שונא ערבים ומתנחלים. היה מפייניק כזה קלאסי והכל מלא מלא דינים. הבן מתחיל להיות רגיש, מגיע לשיעורי מודעות עצמית, מגיע למתחיל מאוד קבלה, מתחיל את זה, מתחיל כזה קשוב לעצמו, תורות רוחניות, התפתחות אישית. הוא מתחיל כזה, אמא מתחילה, רחל מתחילה להעיר לו את האחוריים. כלומר, יש כאילו, הוא מתחיל לקבל הערה כאילו נקבית, מתחיל לאט לאט לבנות את הקומה הנשית שלו. כלומר, חלק בעצם מהתיקון של האצילות זה שזה מה שנקרא הגבר החדש. הגבר היותר רגיש, יותר קשוב, יותר רגיש, אבל לא רגשן, צריך לזהר. כי אם הוא רגשן ובכיין, זה בעיה. צריך להיות רגיש, אבל לא רגשן. אבל זה כאילו התחלה של התיקון של, של הדבר הזה. אבל, תראו מה קורה, עכשיו, אבל למה הם הפוכים? ואתם, לפני שהנה זר אנפין, פנה בכוונות ממש של הצד אשר פונות פני אריך אנפין. יש לנו כאילו אריך, יש לנו אריך שהוא בעצם תופר את כל האצילות, וזר אנפין מתחיל להלביש את האריך רק מהטבור שלו ולמטה, מהתפרת ולמטה, מקו השרפת. יש לנו כאילו, אם מחלק את האריך למעלה ולמטה, אז רק מקו האמצע, מקו השרפת, מתחיל כאילו, מתחיל להלביש אותו זר אנפין. ועל דרך זה גם פני, הנה, שימו לב, כי נודע כי זר אנפין דרושו בתחילת תפר את אריך אנפין, כלומר מתחיל מהשרפת, ופניו זה זר אנפין, שם נוטות אל מקום נטיית פני אריך אנפין, כלומר אם אריך פונה לכאן, אז גם זר פונה לכאן, ועל דרך זה גם פני אבא ואמא, מכוונות כנגד אריך אנפין, מסרקים על אריך. כנזכר עליה, כי ביות אבא ואמא פנים פנים, מצאו שני עמודים ביושר ממש כנגד פני אריך אנפין, ונגם יעקב צריך לקבל הערה מן הפנים של זר אנפין, ואם היו פני יעקב כנגד לאה, לא היה מקבל שום הערה מן הפנים. אריך עומד, הזר עומד ככה, ואם יעקב יהיה צמוד אליו, נכון? אתה עומד, ויש לך קטן שמחבק אותך, ואתה מסתכל עליו, אתה לא יכול לראות אותו, אתה רואה את האחוריים שלו. אם אתה רוצה לראות אותו, אתה הופך אותו, שתוכל לראות אותו. לכן לא יכול להיות מצב שהוא צמוד עם הפנים אל האבא. בגלל שזר פני זר פנים גבוהים מאוד דמי פני יעקב, ולא מהרבוע, אבל אתה, כאשר אחוריים של יעקב כנגד פני לאה, וכנגד פני זר פנים, שגובה ממנו, כופף ראשו למטה, ואז מסתכלים פניו ופני יעקב ומאיר בו כציור הזה, למד וב. זה ככה, למד וב. ואם היו פני יעקב נותנים כנגד זר אנפין ופני לאה, אם הוא היה רץ אחרי האישה שלו במקום מסתכל למעלה, מסתכל עליה, אז מה היה קורה? הנה כאשר יחפוף זר אנפין ראשו למטה ליד יעקב, היה מאיר באחוריו. לז. נכון, היה הופך להיות לז. לז זה זרות. לכן החזיר יעקב אחוריו כנגד לאה וזר אנפין, כדי שכאשר יחפוף זר אנפין פניו, יוכל להיר בפני יעקב ממש, כמו שהוא למעלה באבא, ששורשו של יעקב כאן הזכר, כאשר הוא מקבל להרת פני אריך אנפין ממש, פנים פנים. בעצם, אני מנסה להסביר מה קורה כאן. יש לנו, כאשר אנחנו מדברים על מסלולי, אנחנו רוצים עכשיו לבנות, לפתח את האישיות, ששני הצדדים, לפתח את הזכר, לפתח את הנקבה. לפתח את קומת האדם. לפתח אותם בשביל להפוך אותם להיות יותר מורכבים, בשביל להביא אותם לאט לאט למצב של פנים פנים, בשביל להגדיל את העומק שלהם. יש שני מסלולים, יש שני בעצם ערוצים שבהם אפשר בכלל לפתח משהו, אפשר להגדיל משהו. ערוץ אחד, זה ערוץ שראינו בהתחלה, זה ערוץ של המוחין. מה זה מוחין? זה בעצם כל, זה ערוץ התודעה. ערוץ התודעתי. דרך המוחין עובר שפע. יש לך ילד קטן, אתה שולח אותו לתלמוד תורה, שולח אותו לבית ספר, אתה מלמד אותו, אתה מדבר איתו, אתה יושב, אתה קורא ספרים, אתה מגיע לשיעורים, אתה מקשיב, אתה לומד, אתה מתפתח. אנחנו כל החיים, רוב ההתפתחות שלנו בחיים זה התפתחות של מוחין. מה זה התפתחות מוחין? נכון, כיתה א', ב', ג', ד', אתה הולך לישיבה, אתה לומד, אתה הולך לאוניברסיטה, עושה תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, אתה כל הזמן לומד ולומד ולומד, והלימוד הזה הופך להיות תובנות מנחות, הופך להיות עקרונות, אתה לאט את מאמץ מיומנויות כאלו ואחרות, אתה בעצם גדל דרך המוחין, המוחין מגדלים אותך, המוחין זה בעצם שפע שמגדל. אבל זה רק סוג אחד של הערה שמגדילה, יש סוג אחר שונה לגמרי, וזה הערת פנים. מה זה הערת פנים? הערת פנים לפעמים אתה לא רוצה שיסבירו לך מה נכון, מה לא נכון, מה טועה, מה צודק, מה לא צודק. לפי מה שאתה צריך זה מישהו שיסתכל עליך. מישהו שיסתכל עליך. יסתכל עליך באהבה. יאיר השם פניו אליך. הערת פנים זה משהו שהוא הרבה הרבה מעבר למוחין. הוא בעצם נותן מקום. נותן מרחב, נותן ביטחון. עכשיו באיזשהו מקום ההתחלה של הבנייה של האצילות זה לא שמתחילים עכשיו לבנות את את הזעיר אנפין, לא מתחילים לבנות את זעיר אנפין עם מוחין. קודם כל, מה השלב הראשון שבונים אותו? עם הערת פנים. עכשיו, אריך אנפין זה בעצם, זה הביטוי להערת פנים הכי עמוקה שיכולה להיות. דיברנו שבעצם מה מאפיין המקום, הכי עמוק של אריך אנפין? היעדר מוחלט של שיפוטיות. זה הרמח"ל. באריך אנפין אין שיפוטיות. הרמח"ל שהוא מסביר את ההבדל בין הנהגת אריך לבין הנהגת זון, הרמח"ל קורא להנהגת זון, הנהגת המשפט, ולהנהגת אריך, הנהגת הייחוד. מה זה הערת הייחוד? הערת הייחוד זה הערה שבכלל לא תלויה במעשה התחתונים. כלומר, אני בכלל לא מתעסק במי אתה, במה אתה עושה, במה אתה לא עושה, במה נפלת, מה לא נפלת, במה עשית בסדר, מה לא עשית בסדר. אריך אנפין לא שופט אותך בכלל. לא שופט אותך, לא מבקר אותך, לא שואל עליך שאלות, לא מאתגר אותך, הוא פשוט מאיר אליך פנים. והערת הפנים הזאת היא פשוט אנרגיה, אנרגיה שמחיה ומרוממת ומרימה, וזה אנרגיה שהיא התחלה של הבניין של זעיר אנפין, וגם של הנוקבה, זה בניין של הערת פנים. עכשיו, בלי הערת פנים הזאת שום דבר לא יכול להתחיל. כי הערת פנים הזאת היא הבסיס הכי יסודי, אולי למטען הכי משמעותי שבלעדיו לא יכולה להתרחש שום תנועה, וזה האמון. זה בעצם מה שעוצר את האמון. שם לא סתם הבאתי לכם את התורה הכי מפורסמת בלקוטי מאורן. נכון? שכל מי שכל שיעור חסידות זה הדבר הראשון שלומדים. רש פי בית. נכון? ואין שיעור חסידות שזה לא הדבר הראשון שלומדים. שיעור חסידות, רש פי בית. או פרק ג' בתניא. כאילו, אם זה חבניקן זה פרק ג' בתניא, אם זה ברסלב וכל השאר, רש פי בית. אבל התורה הזאת של רש פי בית, נכון? התורה הכי מפורסמת בחסידות, היא בעצם תורה שבדיוק מתעסקת בהערת פנים. נכון? עכשיו, הוא מנסח את זה בצורה קצת שונה, אבל בואו שימו לב איך המאפיינים של הערת פנים מפונים כאן. למה אני מפרש את התורה הזאת כתורה של הערת פנים? כי תראו את המאפיינים. דא כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. ועדי שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות. ועדי זה מעלה אותו באמת לכף זכות. ויוכל להשיבו בתשובה. וזהו בחינת עוד מעט בין רשע, והתבוננת על מקומו בינינו. היינו שפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן אתה צריך לחפש ולמצוא ולבקש בו מעט טוב ששם אינו רשע, וזהו עוד מעט ואין רשע. שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו עדיין מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מאמר? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות. עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו עוד מעט ואין רשע, עכשיו שימו לב. על ידי זה שמוצא ברשע עוד מעט טוב ששם אינו רשע, על ידי זה בהתבוננת על מקומו בינינו, אנו שתתבונן ותסתכל על מקומו מדרגתו ובינינו שם מקומו הראשון, כדי שמוצאים עוד מעט טוב איזה נקודה טובה ודנים אותו לכף זכות, על ידי זה מוצאים אותו באמת מכף רואה לכף זכות. וזהו התבוננת על מקומו בינינו. ההתבוננות הזאת. מה זה התבוננות? זאת הערת הפנים. זה בדיוק הערת הפנים. הערת הפנים זה היכולת, אתה רוצה שמישהו יגדל, אתה צריך להסתכל לו בעיניים. להסתכל לו בעיניים, להאיר לו פנים. אבל זה לא סתם להסתכל בעיניים. אבל זה לא סתם מסתכל בעיניים, זה מסתכל בעיניים במקום של הערת, רוצים להתחיל לבנות עכשיו את יעקב ורחל, שבעצם זה החלקים של אבא ואמא הנפולים, אחרי זה אנחנו נראה שהם לא סתם, זה בעצם בתוך הזכר והנקבה יש להם סיבוכים, יש להם, יש כאן, אפשר לסכל את זה בצורה פרודיאנית, צורה יוגיאנית, יש כאן תסביכיה ותסביכיהם, נכון? אצל איש ואישה, אצל כל אחד מהם יש גם תסביכיה וגם תסביכיהם. מה זה תסביכיה ותסביכיהם? זה בעצם עני דה אבא שנפלו. החלקים הנפולים של אבא ואמא, שעכשיו הם כבר חלק מהזכר ונקבה, הם חלק מהאיש ואישה, הם חלק מהחבר הצעירים שרוצים עכשיו למצוא את עצמם בעולם, ובתוכם יש חלקי אבא ואמא ששבורים, והם צריכים להתחיל לברר אותם, להתחיל לתקן אותם, לראות מי זה אבא שלי, מי זה אמא שלי, מי זה אבא שבתוך הנפש. אבא שלי ואמא שלי זה לא רק אבא ואמא הקונקרטיים, זה גם הדימוי אב ודימוי אם שמשפיע על הזוגיות. כי הרבה פעמים מה שמחריב זוגיות זה שאישה מתייחסת אל בעלה כאל ילד או כאל אבא. ואז נוצר מצב, יש הרבה כאילו, הרבה דברים שמחרבים קשר שהוא לא פנים פנים. אבל כל התהליכים האלה, בשביל שבכלל נתחיל להיכנס לתהליך הזה של, של, של בניין הפרצופים, שנתחיל לבנות את העולמות, קודם כל מה צריך להיות? אנרגיה. נכון? זוכר שהייתי רם במכינה קטן צבאית? אז זוכר, תלו לראשון, חטפתי כפה. אתה מגיע בהתלהבות, רוצה לתפוס את החבר'ה, וזה, לקחת אותם בבוקר, לעשות איזה, ללכת ללכת למעיין, לטבול, לעשות פקל קפה, ללמוד שם קצת חסידות וזה, יום ראשון וזה וזה וזה. חצי מהחבר'ה במיטה, אתה בא לראות אותם, לא רוצים לקום. אחרי זה, כשהתחלתי שיחות ישועות, אז גיליתי שיש שם כאילו כמות לא קטנה של חבר'ה, שכל הסיבה שבאו למכינה זה בגלל שהם רצו לעזוב את ההורים, ואין להם כסף לשכור דירה. הם רוצים קצת איזשהו בסיס כזה לטיולים לפני הצבא, שאין להם איזה מקום לשים את התיק, אוכל בחינם, מגורים בחינם, ואפשר כאילו לעשות מה שרוצים, וזה גם בסיס לטיולים, כאילו טרנטים, הלוך ושוב וזה וזה וזה, כאילו... כשאתה רואה שאין לך בכלל מה להתחיל, כאילו, זה לא איזה מישהו ש... אתה יודע, אנשים שבאים לעבור תהליך וזה וזה, כלום, אפס מוטיבציה, אומר, עזוב אותי, אני לא רוצה, עזוב אותי, אבל אז הוא אומר לי, הבנת? עזוב אותי, סגור את הדלת, צא החוצה. ואז אתה אומר, מה קורה בכלל, כאילו, מה קורה כשאין כלום, שאין אנרגיה בכלל לזוז? אתה אחת שאמרה, התקשרה אליי, אומר, כאילו, אתה פעם, היינו ככה בשיחות וזה, ואז היא אומרת לי, לא בא לי לקום בבוקר, אין לי בשביל מה לקום בבוקר. עכשיו, מי שנמצא במקום כזה, שאין לו בשביל מה לקום בבוקר, אז עם מה יש להתחיל? עם מה יש להתחיל? אין איך להתחיל. אם אתה קם בבוקר ואתה שואל מה לעשות, מה חובתי ויסנה, אז אולי תמצא את משה רבנו שיגיד להם את הדרך אשר ילכו בה ואת את המעשה אשר יעשון. תלך לחכם שיגיד מה לעשות. אבל אם אתה, אם באדם גם לא קם בבוקר, אז מה הוא יתחיל? לכן הבסיס להכל זה הערת פנים. צריך מישהו שאין לו כוח לקום בבוקר, הוא צריך למצוא מישהו שיסתכל עליו בעיניים ויעיר לו פנים. נותן לו את האנרגיה הזאת. כי בלי האנרגיה הזאת אין כלום. ושם הכל מתחיל. עכשיו יש הרבה סיבוכים. לפעמים הוא נמצא, לפעמים הוא לא יכול לקבל הערת פנים, מרוב שהוא הילד רץ לאבא ומחבק אותו, הוא לא יכול לקבל את הערת פנים. מרוב כאילו צורך כזה עצום. שימו לב איפה זה מופיע אצל רבי נחמן מברסלב, באיזה סיפור? נו, צריכים לשלוף. סיפור עם רבי נחמן מברסלב, שלא מצליחים לקבל את הערת פנים בגלל כאילו אובססיה. מה? הפוך. לא, הלב והמעיין. שם כאילו המצב הזה, שם זה הפוך, שם זה המצב הזה שהוא לא יכול כאילו להשתחרר מה... הרד פנים זה עסק מסובך, זה עסק שצריך לאט לקבל אותו, וגם צריך לאט לפעמים כאילו להתפך. לרפות ממנו, אבל הרד פנים זה הבסיס לכל דבר. המבט שיש. בזה לא צריך לשמור נגיעה, בפנים. שם צריך להיות הרד פנים, נכון? כאילו הרד פנים, בלי זה אי אפשר לזוז. נכון? עכשיו, הרד פנים זה הבסיס של כל דבר. כי זה הבסיס של האנרגיה בכלל לזוז. הערת פנים. אחרי שיש הערת פנים, יש בכלל כוח, יש מוטיבציה לברר ברורים. לעבור, אחור, פנים, מי אני, מה אני, למה אני, לאן אני הולך. כל כך צריך להיות הערת פנים, אז זה מה שקורה כבתך בזה נפין. עכשיו, שמה אומר כאן רבי נחמן ברסלב? ולא משנה מי הבן אדם, ולא משנה כמה... כל אחד צריך לדון אותו כף זכות, לא משנה כמה דייטים הוא עבר. נכון? כל אחד צריך לדון לכף זכות. כל אחד, הערת פנים יכולה להרים אותו מאיפה שהוא לא נמצא. הערת פנים טובה, קודם כל כאילו שנותנת את האנרגיה, נותנת את הכוח, את החיוניות, ובתוך המקום הזה אפשר ללכת לכל מסלול. אפשר לעשות כל, אפשר לעשות כל, כל תהליך. וההתבוננות הזאת, כלומר, היא ישר, היא מסלק, בעינינו, כלומר, הוא נמצא בתוך מקום תקוע. והתבוננת, והוא עלה. אז שימו לב שהערת הפנים של אריך, של זר, על יעקב אליה, היא כבר בעצמה עוד לפני שיש מוכין. לפני שאיפה המוכין, אנחנו עוד הגענו למוכין, אנחנו עדיין רק בהערת פנים. עוד לא התחלנו מוכין בכלל. לא, אף אחד לא דיבר איתו, לא הלכה, לא מצוות, לא נותן לו שמוסים, אין שיעורי מוסר, אין תעשה, לא תעשה, בסדר, לא בסדר, למה, כמה, איך, אין, כאילו, אין ויכוחים, אבא, אמא, אין כלום, אף אחד לא דיבר איתו, רק העירו לו פנים, הוא מתחיל לזוז. זה השאלה הראשון, הערת פנים. עכשיו מה? מה קורה למי שלא מרים לו פנים? מה אומר רבי לכם בהמשך? וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. אם אף אחד לא מריר לך פנים, אף אחד לא מסתכל עליך. מי יסתכל עליך? באיזה סרט הזה? מי יסתכל עליך? אתה זוכר את הסרט הבורקס הזה. ואם אף אחד לא מסתכל עליך, אז מה אתה עושה? כי זה ידוע שצריך אדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד. להרחיק העצבות מאוד מאוד. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין שם שום טוב, הוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומורה שרועה חס ושלום. אף על פי כן אסור לא ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו זה מהטוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים, פצעים ואין בו מתום. אנו שרואה שגם מצווה הדבר שבקדושה שזכר לעשות, גם הוא מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. אם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה מצווה הדבר טוב בקדושה איזה מהטוב, בכל פנים איכשהו. כי צריך האדם לדילקתי, לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מהטוב כדי לחיות את עצמו ולעבוד לשמחה. ועד איזה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מהטוב. ועד איזה יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה בבחינת עוד מעט ואין הרשב, התבונן את המקום בינינו, והתבונן את זה גם על עצמך. אז בעצם מה קורה? אם מסתכל תמיד ושמאלה ואף אחד לא מסתכל עליך, מה אתה עושה? הולך למראה. מכירים את זה? הולך למראה. קונה מראה גדולה. אם המראה בחדר קטנה ומזה, אתה קונה, יש ספרי לניקוי חלונות. בדוק ומנוסה, זה לא רק מנקה חלונות, זה גם מנקה מראות. כל הרססים אותו למראה. ואם המראה קטנה מדי, הולכים, משקיעים, הולכים לאיקאה, הולכים למקום אחר, משקיעים במראה גדולה מאוד, מראה, מרססים אותה, מבריקים, תולים על הקיר, ואז אתה יכול להסתכל בעצמך. ולהאיר פנים, נכון? ותסתכל כמה חתיך מי שנמצא שם, תסתכלי כמה חתיכה מי שנמצאת שם, איזה יפיפייה, איזה מדהימה, איזה נשמה, איזה יצירתית, איזה גדולה מהחיים, איזה יצירה חד פעמית, איזה עומק. תתחיל להסתכל, תתחיל להתחנף לעצמך, תתחיל לראות את הנקודות, תתחיל לאהוב את עצמך. כי אם לא תאהב את עצמך, מי אוהב אותך? אנשים אוהבים להצטרף להצלחה. זה כלל בחיים. נכון? כשיש הצלחה, אוהבים להצטרף. תצטרפו להצלחה. אחותי התקשרה אליי לפני זה כמה ימים, היא זמרת וזה וזה וזה, הזמינו אותה לאיזה אודישן, לאיזה תוכנית, לא יודע, ערוץ 2, ערוץ 10, לא, איזושהי תוכנית חדשה שבה, כאילו אתה צריך לשכנע אנשים, לשכנע איזה קהל של שופטים, אם אתה משכנע, שיש לך איזה פרויקט, להשקיע בפרויקט שלך, והם משקיעים 100,000 שקל בפרויקט, מי ששכנע אותם, ויש איזה 800 מועמדים, ואז היא אומרת לי, אני בחיים, היא מתה להוציא דיסק, היא אומרת לי, בחיים אין סיכוי שאני אמצא את הכסף, אין זה וזה וזה, בחיים, כאילו, מאיפה אני אמצא 100,000 שקל, מאיפה אני רוצה להוציא דיסק, מאיפה זה וזה וזה וזה. אמרת, תשמעי, אף אחד לא רוצה, אף אחד, לוזרים לא מעניינים את העולם. אלה שכל הזמן מפסידים, כל הזמן נופלים, לא, הם לא אטרקטיביים, אנשים אוהבים לצרף להצלחה. את צריכה, את החלטת שאת רוצה להוציא דיסק, אז את מוציאה דיסק. כסף יבוא, זה יבוא אחר כך הזה. את צריכה לבוא במקום כזה וזה. אני, יש לי פרויקט. יש לי פרויקט מלא, ואני מחברת שאני רוצה להביא דתיים וחילונים, לא יודע, לא זוכר את כל התיאוריות שלה, אבל יש לה כאילו רוצה לחבר שם כל מיני דברים, זה מתנחלים ומתל אביב, ודתיים וחילונים, וטקסטים מהמקורות, וטקסטים כאלה, טקסטים כאלה כזה. את עכשיו בפרויקט מדהים, שמחבר מזרח ומערב, ופיוטים, ומוזיקה מערבית, ודתיים, חילונים, ומתנחלים, ושמאלנים, וזה 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 וזה. ואת בהצלחה, ואת פה ושם וזה וזה וזה. ואם הם רוצים שיצרפו אלייך, כאילו, את אל הגל, את אל הסוס. אם ערוץ 2 רוצים להצטרף, אז זו זכות גדולה משלם, אבל כאילו זה... כאילו, הם צריכים, כאילו, את בהצלחה, את כאילו בזה וזה. לקח לה זמן, כאילו, לשנות כל הזה וזה וזה, והתרגלה, אז עשינו פעמיים שלוש התרגול בטלפון, שהיא כאילו, נותנת את השלוש דקות בטלפון, וכאילו, את הספיט של השלוש דקות שהיא אמורה לתת מול המצלמות, וכל פעם כזה עמדת לשמי, זה לא... צריכה להיות ווינרית. תעלי על הסוס! את מוציאה דיסק, תוציאי דיסק, כאילו, את עכשיו יוצרת, ויש לך בשורה, כאילו, תעלי. עשינו כמה תרגולים, אחרי זה היא הלכה, עברה את השלב. מה היא אחר כך לא יודע, אבל את השלב הראשון היא עברה. אף אחד לא רוצה להצטרף ללוזרים, אף אחד לא רוצה לאהוב את מי שלא אוהב את עצמו. נכון? שבנה מרגיש אנרגיות נמוכות, אתה פוגש מישהו, אתה מרגיש אנרגיות נמוכות, אתה מרגיש שהוא כבוי.
אין לו סיכוי.
לא כיף. יאללה, עזוב אותי, מה אני, מה, פקיד סעד? מה, אני עובד סוציאלי? וגם אני כן עובד סוציאלי, כאילו מה, אתה... מספיק יש לי עבודה בבוקר, אני צריך גם לקחת עבודה הביתה, אני צריך... יש שלב שמחתים את הכרטיס וזה נגמר, כאילו שאתה מגיע הביתה, זה הכרטיס, זהו, יאללה, אי אפשר לקחת עבודה הביתה. רק עיתונאים עובדים מהבית. וגם זה מכה, כאילו, צרה צורה. אז מה... אז יש שלב של הערת פנים, בלי הערת פנים, שום דבר לא מתחיל, נכון? צריך הערת פנים. עכשיו, אז קודם כל, כשאני רוצה הערת פנים, אני צריך לפרגן הערת פנים לאנשים אחרים. כי אם אני מפרגן הערת פנים, אז אני... אמרנו, אנרגיה פועלת לכל הכיוונים. מי שמאיר פנים זה חוזר. עכשיו, זה הכי 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 קשה לאנשים שבטבע שלהם הם לא כאלה, כמוני, מופנמים. בטבע הם לא כאלה, שהם צריכים כאילו לבחור בהוויה הזו. יש אנשים שבא להם בסבבה, כאילו הם ישר, כאילו הם מאירים פנים מטבעם. ויש אנשים שבטבע שלהם הם לא כאלה, הם צריכים כל הזמן לבחור בהוויה, לבחור באנרגיה הזו. לבחור באור הזה, לבחור להיות אריך אנפין. לבחור ביאיר השם פניו עליך, לבחור במקום הזה. ששבנה מאיר פנים, ושמאירים לא פנים, ושהוא מאיר לעצמו פנים, ואז האנרגיה הזאת היא תמיד פועלת לכל הכיוונים. היא הולכת וחוזרת, ואין כאילו, זה חוק שימור אנרגיה, כאילו, חוק הקרמה, שאיך ניסחו אותו חז"ל, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. נכון? ככה זה מצווה גוררת מצווה, כאילו, אתה אנרגיה חיובית, זה מומנטום, זה אנרגיה חיובית. עכשיו, הערת פנים הזאת היא מתחילה תהליך, היא מתחילה להניע. פתאום הזרם פנים הזה יש לו כוח לקום מהמיטה, סליחה, יעקב. זרם פין מאיר. יעקב יש לו כוח לקום מהמיטה, יש לו כוח לבוא לעל האש באגם. אחרי זה יבוא לעל האש, ואנחנו נדחוף אותו לאגם עם בגדים, ולעשה אותו צחוקים, וזה וזה וזה, ולאט לאט יתחיל לבוא לשיעורים. יתחיל לקרות, משהו יקרה בסוף. אבל זה מתחיל אחרי תהליך של הארת פנים, בלי זה שום דבר לא זז. ואותו דבר גם אצל יעקב ולאה, צריך קודם כל תהליך של הארת פנים. משם הכל מתחיל.
אבל גם בהמשך, זה לא רק תהליך, לא צריך רק בעצם בתור האהבה, זה תמיד צריך להיות, זה לא שזה...
נכון.
זה בתור הסטארט, תמיד צריך להיות, גם באמצע
הלב ברור. זה נכון, זה תמיד צריך להיות, אבל תמיד הסטארט, כל התחלות קשות. יש תורה מעניינת של אדמו"ר צמח צדק, בדרך מצוותיך, בטעמי המצוות, במצוות חנוכה, הוא מסביר שלושת הנוזלים שהוא במקדש, היה ניסוך המים, ניסוך היין ושמן. יין כנגד בינה, מים כנגד חוכמה, ושמן כנגד הכתר, כנגד חוכמה סתימה. והוא מסביר למה, במה משתמשים בשמן. בשמן משתמשים למנורה, שהיא קשורה להערה, ומשתמשים בעצם למשוך את הכלים החדשים. כלומר, כל כלי שנכנס למקדש, בהתחלה מושכים אותו בשמן המשחה. למה? כי כל התחלות קשות. לקחת כלי ולהעלות אותו אל הקודש, ההתחלה היא דורשת, היא תמיד דורשת מאמץ מיוחד. לכן, הערת פנים של ההתחלה היא תמיד הערת פנים, תמיד הערת פנים מיוחדת. הערת פנים כאילו שיש באיזשהו, יש באיזשהו מרכיב, מרכיב מיוחד, מרכיב, מרכיב יוצא דופן. זה ה...
אם עוד הייתי ראשון שהוא כאילו ה...
אבל כן, הוא יכול להיות סטארט, אם יש בו הערת פנים הוא סטארט, אם אין בו הערת פנים, אז הוא כבוי, כאילו... שימו לב, בכלל, כאילו, אחד הדברים שיש בקריאה, בכלל בעולם המיסטי, ובזה לסיים את החלק הזה, זה המון המון הקשבה לאנרגיות. זאת אומרת, שימו לב, אצל הארי יש כל הזמן מוחין והערות. מוחין והערת פנים. זאת אומרת, אתה מצד אחד מקשיב למה שנאמר, אתה מדבר עם מישהו. כשאתה מדבר עם מישהו, אז יש שני דברים. מצד אחד זה מה הוא אומר, מה התוכן. זה התמלול של השיעור. נכון? מה שאיציק אחרי זה כותב, זה התמלול. אבל התמלול זה החלק הקטן. התמלול זה החלק הלא חשוב. נכון? מה יותר חשוב בשיעור? זה לא התמלול, זה מה שלא עובר בתמלול, זה הערת פנים, אם יש או אין. שזה משהו שהוא, זה אנרגיה. האנרגיה לא עוברת בתמלול. היא משהו אחר. עכשיו, שבכל אינטראקציה בין אנשים, יש את המוכין, ויש את הירת פנים, ויש את דברים שונים. יש משהו שעובר שם, זה משהו שעובר שם. כאילו זה לא, הם לא מקבילים. הם יכולים להקביל, יכולים לא להקביל, יכול להיות פער ביניהם. ובכלל, הרגישות לאנרגיה, הרגישות למה האנרגיה שהם, איזה אנרגיה יש פה, היא משהו שהיא חלק מהתהליך המיסטי, חלק מהתהליך של בניין האצילות. היא חלק בלתי נפרד מהתהליך. כלומר, בתהליך מיסטי אתה תמיד, תמיד, תמיד רגיש לסאבטקסט. למה שעובר, להערת הפנים, למה שעובר מעבר, מעבר, מעבר לטקסט, מעבר למה שנאמר. טוב, אנחנו נסיים את החלק הזה. באמת התכננתי X, אבל אפשר לסגור את ההקלטות, גם כאן על זה. אבל תוך כדי שתכננתי X, אז X...